אוקיי, אנחנו נתחיל עכשיו לדבר על מקלקל. בסוף אני אעיר גם על דבר המתקיים, אבל זה רק כשנגמור את העניין של מקלקל. אבל קודם כל איזושהי הקדמה, אפילו במישור מושגי. כן, ראינו כבר גם בפעמים הקודמות, וזו תזה שאני חוזר עליה הרבה, שאם לפני שמתחילים ללמוד סוגיה, מתחילים באיזשהו ניתוח מושגי של המושגים שמעורבים שם, זה יכול לעזור בפענוח מורכבויות שונות. כשעושים פה ניתוח מושגי, אז מגיעים מיד לנקודת המוקד של הבעיה. כמו שתראו, בעצם כל ההסתבכויות בגמרא ובראשונים הם סביב הנקודה הזאת. אז תראו, מה שראינו בינתיים, ראינו את אינו מתכוון, מלאכה שנה צריכה לגופה, שוגג ומתעסק. אלה בעצם ארבעת, אני אדבר כולל הסמסטר הראשון, אלה בעצם ארבעת הדברים שכיסינו בינתיים. דיברתי על זה שהקטגוריות האלה מחולקות לשתי תת-קטגוריות. קטגוריה של שוגג, זאת קטגוריה שאומרת, אני לא אשם. נעשתה עבירה, אבל אני לא אשם. אם אני לא אשם, אז קורבן, לא סקילה, לא, כן, לא, לא עונש בית דין, אלא קורבן. אבל הטיעון של שוגג הוא טיעון לחוסר אשמה. לעומת זאת, אינו מתכוון, ומלאכה שאינה צריכה לגופה, זה טיעון להיעדר עבירה, לא לחוסר אשמה. כן? ודיברנו על זה שב... גם בעינו מתכוון, וגם במלאכה שאינה צריכה לגופה, אני גורר ספסל ויוצר חריץ, או אני חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. אין פה שום שגגה, אני יודע בדיוק מה עשיתי. אף אחד לא יכול להגיד, אני לא אשם. כי לא ידעתי משהו, או לא שמתי לב, מה פתאום, הכל, אני אשם לחלוטין, ידעתי בדיוק מה הולך לקרות פה, מעבר לשאלת הפסיק רשע, אני לא מדבר עכשיו על זה, אמרנו שזה לא רלוונטי. אני יודע בדיוק מה קורה פה, עשיתי את זה, ולמרבה הפלא קרה בדיוק מה שהיה צפוי שיקרה. אוקיי? אתה לא יכול להגיד שאתה לא אשם. אז למה אתה פטור, לפי רבי שמעון, מותר או פטור? כי לא עשית עבירה. לא בגלל שאתה לא אשם. לא עשית עבירה. מותר לך לכתחילה לגרור את הספסל, למרות שאתה יודע שיכול להיווצר חריץ. למה? הרי אתה יודע שיכול להיווצר חריץ. אתה לא יכול להגיד, הייתי אנוס, שוגג, אני לא אשם. לא. כי אם אני גורר את הספסל בשביל להעביר את הספסל, ולא בשביל לחרוץ חריץ, אז הפעולה היא לא פעולה של חריצת חריץ. זה מותר. זה לא נאסר, לכן אני לא צריך להשתדל להימלט מזה. אם יש לי אפשרות לגרור את הספסל במקום שבו לא ייווצר חריץ, יש לי איזה מדרכה. ויש לי אופציה אחרת לגרור אותו על איזה חול, ששם יכול להיווצר, אם זה פסיק רשע אז אסור, אבל אם זה לא פסיק רשע, יכול להיווצר חריץ. בסיכוי מסוים, האם עדיף ללכת דרך המדרכה? לא. למרות ששם ברור שלא ייווצר חריץ, ופה אולי כן. אז למה לקחת סיכון? אולי אני עושה מלאכה בשבת? התשובה היא, כן, אני לא לוקח שום סיכון, זאת לא מלאכה בשבת. זה לא עשיית מלאכה בשבת. זה לא, אין פה עבירה, זה לא טענה לחוסר אשמה, כמו בשוגג. אוקיי? גם מלאכה שעצרה לגופה, גם בעינו מתכוון, הבאתי את ה... את ה... כן, הבאתי את הדוגמה מפסחים שמה, של לא אפשר ולא כמחוון. שהגמרא שמה אומרת, הראשונים מביאים את הדוגמה הזאת, הדוגמה הזאת היא מעבודה זרה נדמה לי, אבל הראשונים שם מביאים את הדוגמה הזאת, מה קורה אם אני הולך בדרך? צריך להגיע לאיזשהו מקום, ובדרך יש חנות של, יש בריח עבודה זרה. אבל אסור, זה אביזרה עוד עבודה זרה, אסור ליהנות מעבודה זרה, אוקיי? אז האם מותר לי ללכת בדרך הזאת? התשובה היא כן, מותר. אם אין לי דרך אחרת, אז מותר. למה? אני מריח עבודה זרה. לא רק שאני מריח עבודה זרה, אני גם לא אנוס. יכולתי לא ללכת, זה לא, אני לא מדבר שאני צריך ללכת כי זה פיקוח נפש. גם פיקוח נפש, יש מקום לדון אביזרה יהודה עבודה זרה, יכול שזה ירק ועל יעבור. אבל אני לא מדבר, אין פיקוח נפש, אני רוצה ללכת לאיזשהו מקום, להגיע לשם, לקנות, לטייל, לא יודע מה, לעשות משהו שם. ובדרך יש חנות של ריח עבודה זרה, אתה יכול ללכת. זה לא אפשר ולא כמחוון. אז לא אפשר ולא כמה חיים, והגמרא שם קושרת את זה לרבי שמעון ורבי יהודה בן מתכוון, רואים שהבעיה היא לא, מה שאתה טוען פה זה לא אני לא אשם. כי אם הטענה הייתה אני לא אשם, אתה כן אשם, תישאר בבית. הטענה היא לא אני לא אשם, הטענה היא אין במה להאשים אותי, לא עשיתי עבירה. דבר כזה הוא לא עבירה. ואמרתי שם יותר מזה, הראשונים כותבים שמה, הראשונים הפסחים, כמה וכמה ראשונים, כותבים שמה מה קורה אם יש לי כן דרך אחרת. אבל דרך אחרת שארוכה ב-50 מטר. 50 מטר. ובשביל לא לעבור על אביזריות העבודה זרה, לך בדרך שארוכה יותר 50 מטר, מה הבעיה? אתה יכול להגיד לי שאתה תאנוס, מה יכולתי לעשות? הדרך הזאת זה 100 מטר, והדרך ההיא זה 150 מטר. הרבה יותר ארוך, אני אנוס. מה אנוס? בשביל לא לעבור על אביזריות העבודה זרה, תלך עוד 50 מטר. לא, אתה לא חייב. אם הדרך ארוכה יותר ב-10 מטר, אתה יכול ללכת בדרך הזאת. מה עם אביזריות העבודה זרה? אין איסור. הבעיה היא לא חוסר אשמה, זו נקודה שאנשים לא מבינים. הבעיה היא לא חוסר אשמה. הבעיה היא שזאת לא עבירה. אין במה להאשים אותי, לכן לא צריך להשתדל להימלט מזה. שרוצה להיות, לא יודע, אבל, מידת חסידות לפני משורת הדין, אתה לא רוצה ליהנות מעבודה זרה, כי זה, לא יודע, מטמטם את הנפש. בסדר, כל אחד ושיקוליו. אבל הלכתית, אתה לא צריך לעשות את זה. והסברתי גם למה. אמרתי שמה שקורה, מה הקשר בין הסוגיה שם לבין מחלוקת רבי שמעון ברבי יהודה, זה סיפור מהפטרה, מאוד מסובך. אבל אני אגיד את זה פה באופן גס, אני אומר ככה, אם יש לך דרך שיותר ארוכה ב-20 מטר, והלכת בדרך הזאת, מה זה אומר בעצם? לא, אם יש לך דרך שארוכה יותר ב-20 מטר מהדרך הזאת, והלכת בדרך הזאת, הלכת בדרך הזאת כי היא יותר קצרה. אבל אם יש לך דרך אחרת שהיא באותו אורך, או אפילו קצרה יותר, והלכת מפה, אז למה הלכת מפה? כי רצית להריח עבודה זרה. אז הנקודה היא לא האונס. מה שכתוב פה לא אפשר, ולא כמכוון, הלא אפשר פה זה לא כי אתה אנוס. אלא הלא אפשר אומר שאתה לא מתכוון. כי אם אין לך אופציה אחרת, אז זה שהלכת מפה זה לא בגלל שהתכוונת להריח עבודה זרה. אתה הלכת כי היית צריך להגיע לאיזשהו מקום. הלא אפשר הוא מכשיר שמגלה לך שהבן אדם לא התכוון. הלא זה לא אפשר במובן שיש לו טענת אונס, לא אפשר, מה אני יכולתי לעשות? זה הנקודה, וזה כל הרעיון שלי לא מתכוון. הרעיון שלי לא מתכוון במלאכה שאני צריכה לגופה, זה היעדר עבירה. זה לא טענה לפטור מעונש. אתן לכם אולי עוד דוגמה שלא דיברתי עליה בפעם הקודמת. ספק דרבנן לכולה, נכון? יש ביטול ברוב, אפילו בדאורייתא, כן, אם ביטול ברוב, אז אתה יכול לאכול את האיסור אם הוא בטל ברוב. בסדר? האם יש עניין להימנע מזה? כן, האם זה אוטרא או דחויה? לכאורה לא, נכון, מה זאת אומרת? אם זה מותר, אז זה מותר. אל תהי צדיק הרבה. זאת אומרת, אם זה מותר, אז זה מותר. נכון? יכלתי איסור. טוב, אולי מידת חסידות. אז רואים, תמתם את הנפש. לא יודע בדיוק מה, למרות שהרבה פוסקים יגידו לכם שאם זה מותר, אז זה גם לא מתמתם את הנפש. אז מה שמתמתם את הנפש זה לא מולקולות החזיר. אלא זה האיסור. אוקיי? אז אם אין איסור, אז זה גם לא מתמתם את הנפש. זה כנראה מחלוקת ראשונים בטובות בדף סמך, על יניקה מגויה. אבל ככה התפיסה המקובלת. זה מותר, אז מה הבעיה? זה גם לא, אין שום עניין להחמיר. אבל יש ראיה טובה שזה לא נכון. עכשיו נפקה זו דוגמה נגדית. למה? גמרא בביצה ובעוד מקומות אומרת שבדבר שיש לו מתירין, אנחנו מחמירים. מה זה דבר שיש לו מתירין? דבר שעכשיו אסור, אבל יגיע זמן שבו הוא יהיה מותר. כן, נגיד, לא יודע מה, איסורי שבת. אז במוצאי שבת הם כבר לא קיימים. מוקצה. שאלה אם הוא נקרא דבר שיש לו מתירין, אבל רק בשביל הדוגמה, אוקיי? אז מוקצה זה דבר שיש לו מתירין, למה? כי עכשיו בשבת אסור לי לטלטל אותו, ליהנות ממנו, מה שלא יהיה, אבל אם אני אחכה למוצא שבת, אני יכול, אוקיי? אז שיטת רוב הראשונים, חוץ מהר"ן, שיטת רוב הראשונים, שדבר שיש לו מתירין, קודם כל הגמרא, הגמרא אומרת שבדבר שיש לו מתירין מחמירים. מה זאת אומרת? ספק דרבנן, בדבר שיש לו מתירין, הולכים לחומרה, לא מקילים. בסדר? אותו דבר בביטול. אם יש לך ביטול ברוב, באופן עקרוני אתה יכול לאכול את זה מן הדין, אבל אם זה דבר שיש לו מתירים, תחכה עד מחר, זה יהיה מותר, אז לא, אל תאכל את זה. אוקיי? עכשיו, שיטת הר"ן זה שיטה אחרת בדיני ביטול, הוא טוען שזה מין במין או לא משנה, אבל שיטת רוב הראשונים, כך רש"י בביצה, בדף ג' ועוד, שיטת רוב הראשונים היא, שדבר שיש לו מתירים, החומרה נובעת מזה, שעד שאתה אוכל אותו באיסור, יאכל אותו ביתר. למה להתיר לך לעבור על ספק איסור דרבנן, אם אתה יכול לחכות ולא תצטרך להיכשל באיסור? אז למה לקחת סיכונים שאולי תעבור על איסור בביטול? כן? תחכה עד מוצאי שבת, ואז לא תצטרך להסתכן פה, אולי אכלת פה איסור, עם הביטול אתה בטוח אכלת איסור, לא רק אולי. בטוח, רק אכלת יחד איתו הרבה יתר, אוקיי? אז עד שאתה אוכלנו באיסור, תאכל אותו ביתר. אז מה זה אומר? זה בעצם אומר שיש עניין לא לאכול אותו באיסור. כי אם זה היה מותר, בדיוק, אם זה היה מותר לגמרי, ספק דרבנן לכולה, כי אין בכלל איסור, אין בעיה, לא צריך להשתדל להימנע מדבר כזה, או בביטול ברוב. אז מה המקום לדין דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים אומר לך, תראה, למה להתיר לך לאכול איסור, אם יש אופציה להתיר לך את זה בשופי? לאכול את זה בלי שום בעיה. אבל אם עכשיו אתה לא מתיר לי כלום, אין איסור בכלל, מה הבעיה? אז למה אני צריך לחפש אופציות קלות יותר או בטוחות יותר? לכן די ברור שהגמרא מבינה שהאיסורים האלה של ביטול ושל ספק דרבנן לכולה, זה היתרים שעושים לי כשאין ברירה אחרת. אם יש לי ברירה אחרת, אז אל תעשה את זה. מה זה אומר? זה אומר שזה באמת טיעונים, בדיוק, לעונש, או טיעונים להקלה על הבן אדם. זה דחויה, זה לא אוטרה. אוקיי? יש פה איסור, אבל אנחנו לא דורשים ממך את הסטנדרט הזה. אתה יכול להקל. אבל אם יש לך אופציה אחרת, אז תעשה את האופציה האחרת. מה?
אגב, אני מבטל, לא קיים.
נו.
מה
לא נכון. אז הלכתית.
אין.
לא, לא. זה מה שאני מראה לך, לא נכון.
אז מה זה ביטול?
ביטול פירושו שמותר לאכול אותו כאילו שהאיסור לא קיים. ברור. זה שזה רק כאילו, זה לא שייך אליי, זה ברור. החזיר שם. אתה אומר, הלכתית. זה נחשב כאילו שהאיסור בטל. למה? כי רוצים להתיך לאכול. מה הרעיון מאחורי זה? אני חושב, זה כבר תאים הדקרה, אבל מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה, תראו, נגיד שנפל לי חתיכת בשר אחת לתוך 50 טריפה, לתוך 50 חתיכות בשר קשירות. עכשיו, אם יגידו לי, תראה, ספק הדאורייתא לחומרא, אתה צריך להחמיר. יוצא שאני מפסיד 50 חתיכות בשר קשירות רק בשביל לא להיכשל בחתיכה אחת. זו דרישה מופרזת, התורה לא דורשת את זה ממני. זאת אומרת, בדיוק, התורה חסה על ממונם של ישראל, רכושם של ישראל, אם זה כמות גדולה שאתה מפסיד בשביל אולי לעבור איסור על כמות קטנה, התורה לא דורשת את זה ממך. אוקיי? אם זה אחד כנגד אחד, נאמר בסדר, אחד, לאסור עליך אחד בשביל להרוויח איסור אחד, אנחנו נעשה את זה. אבל שניים כבר לא, מעיקר הדין, אחרי זה 60 וכולי, אבל מעיקר הדין, שניים כבר לא. אז זה בעצם, אתם רואים שזה רעיון שאומר, זה לא שאתה לא אוכל איסור, ודאי שאתה אוכל איסור. אבל יש דברים שהתורה לא דורשת ממך. זה הפסד מרובה. בסדר? אבל במקום שאתה יכול לחכות למוצאי שבת ולאכול את זה בלי שום הפסד, לאכול את הכל. אז מה הבעיה? למה להתיר לך לאכול איסור? אז רואים שהאתר הזה זה אתר שבדיעבד, זה לא שאין פה איסור. סולחים לך, נקרא לזה ככה, אוקיי? לכן למשל, באמת אני חושב, מתוך הדין של דבר שיש לו מתירים, שבעל נפש יחמיר. בעל נפש רוצה להחמיר בספק דרבנן, או בביטול באיסור דאורייתא, הוא לא עם הארץ. בעל נפש ראו שיחמיר, כן, למה לא? תורה לא דורשת, ההלכה לא דורשת. אבל אם מישהו רוצה להיות נקי יותר, מצוין, הכל בסדר, אוקיי? מה זאת אומרת? לא, במקרה הזה זה לא שייך לעונש, בסופו של דבר אין עונש. זה לא עניין של עונש, אבל הכוונה, אנחנו מתירים לך את זה בגלל מצוקה או משהו כזה, אבל אין פה, אבל יש פה איסור, זאת אומרת, יש פה מחיר. אין איסור כשמותר, אבל אם יש לך אופציה לאכול את זה באופן שהוא לגמרי גלט, אז לא, אז יש איסור. זה בדיוק כל הרעיון של דין דבר שיש לו מתירים. אתה להעיר משהו? אני רוצה להגיד את זה, אני לא חושב שאתה... נו, תנסה.
שעדיין יש הבדל, כאילו כל הדברים האלה בספק לכולם, אפילו ביטל זה כאילו שאנחנו מדברים על היתרים, אתה קראת בזה שזה בדיעבד, אבל היתרים בעצם לדבר, יש איזשהו אתגר, איזושהי בעיה, ואנחנו עושים עליה חותמת, מותר, חותמת אסור, רואים את הבעיה, יושבים דנים, מותר אסור. כלומר זאת בשבת, במקרים שאנחנו מדברים, זה לא מלאכה.
כן,
זה לא מתחיל.
שזה הבאתי את הדוגמה. הבאתי את הדוגמאות האלה כדי להוציא משבת. ותגיד, שם אנחנו רואים שבאמת מותר, באופן עקרוני זה מותר, אבל העובדה היא שאם אתה יכול להתחמק מזה, אז נדרש לך להתחמק מזה. זאת אומרת, זה שהתירו לך את זה, זה לא אומר שאין בעיה. זה אומר שמתירים לך את זה, כמו טיעון לעונש, מה שאמרתי בשוגג, אוקיי? לעומת זאת, בעינו מתכוון, מלאכה שאינה צריכה לגופה, שם אין שום בעיה, מדאורייתא, מלאכה שאינה צריכה לגופה זה סוד הרבנן כנראה, אבל מדאורייתא אין בעיה. גם אם יש לך אופציה אחרת, אתה יכול לעשות את זה. אתה לא צריך בכלל לנסות ולהימנע מזה. לא יהיה פה דין דבר שיש לו מתירים, אוקיי? למשל, מה יקרה? אני רוצה לעשות פעולה לגרור את הספסל, וזה ייצור חריץ. בסדר? אני יכול לגרור את הספסל גם במוצאי שבת. אז זה דבר שיש לו מתיר, נכון? האם יאסרו את זה עליי עכשיו לעשות את זה בשבת? לא. למה? כי אין איסור. בדבר שיש איסור, רק מתירים לי, אומרים, טוב, תחכה למוצאי שבת, למה להתיר לך? אבל פה אין מה להתיר, אין איסור. מבינים? זה הנקודה. זה לא אותו דבר כמו דבר שיש לו מתירים בספק דרבנן או בביטול ברוב.
קודם שאמרת שדעתך האיסורים הם בסופו של דבר כן נובעים מתוצאות. האיסור של מלאכות בשבת זה בגלל התוצאה של...
לא, ברגע שיש איסור הוא מוגדר על פי התוצאה. אז זה לא אומר שכשקרתה התוצאה עברת איסור אוטומטית. אם קרתה התוצאה על ידי גוי עברת איסור. פתאום. יש את המחילתא, כן, שיש ימים תעשה מלאכה, בלשון הפסיבית, שרוצה לומר שאמירה לגוי יעשו מדאורייתא. בדיוק בגלל זה, כי סוף סוף התוצאה קרתה, גם אם זה על ידי גוי. כבר בית יוסף אומר שזה אסמכתא, זה לא...
גם בכיוון אנחנו רואים שהאיסור, מה שיותר מציק לנו זה מלאכה שהאיסור...
ברור, גם אם אתה אומר שהתוצאה מגדירה את האיסור, ברור שהזיקה של הבן אדם לפעולה היא האיסור, לא הפעולה של עצמה.
פה יש לך הוכחה שזה לא התוצאה שהיא חשובה,
לא, לא, אני טוען שלא. יכול להיות שהתוצאה היא חשובה, ועדיין אם אין לי זיקה לתוצאה הזאת, אז אני לא עשיתי איסור. זה לא קשור, זה שני דברים שונים, לכן אני אומר, אין ראיה.
מה שאמרת על התוכנית שאין לי זיקה, אלא
הטיעון
שאמרת זה שזה לא מלאכה.
לא, למה זה לא מלאכה? כי לי אין זיקה.
זה עשייה שהיא לא העשייה
אסורה. העשייה, לא הדבר שנעשה. לא העשייה.
ולא האדם, לא הזיקה ולא התוצאה, אלא מה שהיה חשוב...
לא, 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 הפעולה של האדם, אני טוען. פעולה של האדם לא הייתה עבירה. כן, זה מה שאני טוען.
לא הזיקה שלי ולא התוצאה.
לא, הזיקה אומרת שזאת לא פעולה של האדם, זה הזיקה.
זה, אוקיי, הנקודה הייתה כאילו שזה משהו מה האדם עושה בתהליך, זה לא, אנחנו לא מנסים...
לא, אבל אתה מבין שדבר שנעשה בעולם הוא לא איסור, זאת אומרת, אלא אם כן הוא קשור אליי באיזושהי צורה. אחרת מה זה קשור? לא, 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 יש פה עוררים. ההלכה אומרת שאם זה אינו מתכוון המלאכה שעצה על גופה, זה לא קשור אליי. לא אני עשיתי את זה. נחרץ פה חריץ, מה זאת אומרת? עובדתית נחרץ פה חריץ. מה זה לא מלאכה? אני לא עשיתי את זה.
לא, כשאתה עשית את זה, אבל אתה לא
עשית. זה אותו דבר. לא עשית את המלאכה האסורה, זה מה שלא עשית. לא אכפת לי. ברור שאתה עשית משהו, אף אחד לא אומר שאתה לא גררת את הספסל.
צריך להיצמד לאחד
מהדברים.
אם אתה אומר שהפטור הוא בגלל שלא אני עשיתי, אז אתה לא יכול להגיד שזה בגלל שהמלאכה היא לא המלאכה אסורה.
לא. העשייה של הדבר הזה היא לא העשייה שנאסרה בשבת. השביתה בשבת היא שביתה על האדם. לא על העולם.
לא שאני לא עשיתי את המעשה, אלא הפטור בגלל שהמעשה הוא לא מעשה בעייתי.
המעשה, לא התוצאה.
בדיוק, לא התוצאה.
לא אכפת, זה אותו דבר. אבל לא התוצאה. לא, כן. המעשה זה מעשה של אדם.
נכון, אבל הפטור שלי זה לא בגלל שאני התנתקתי מהמעשה.
כן, זה כן.
אלא בגלל
שאתה לא עשית פעולה... זה אותו דבר. בעיני זה אותו דבר. אתה לא עשית פעולה אסורה, אני לא מדבר על התוצאה. בכל מקרה, זה לא התוצאה. אתה לא עשית פעולה אסורה. אז אתה יכול להגיד שנעשתה פעולה אסורה ואני לא קשור אליה, או שאתה יכול להגיד שמה שאני עשיתי הוא לא פעולה אסורה. אני חושב שזה שני ניסוחים של אותו דבר. אז זה לגבי, זה השוגג מול אינו מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה. מה קורה במתעסק? אז במתעסק, התעסקנו עם זה, נכון? זאת אומרת, דיברנו על השאלה לאיזה צד של המשוואה זה שייך. בתפיסה הפשוטה, של הגמרא, מתעסק הוא מהאגף של אינו מתכוון למלאכה שעצרה לגופה. זאת אומרת, זה לא איסור בכלל. ראינו בסוף את רבי עקיבא איגר בתשובה ח' שהוא רוצה לטעון שיש פה איסור, זה כמו שוגג, רק זה שוגג שלא חייבים עליו חטאת. החידוש של התורה שבמתעסק זה שוגג כזה שלא חייבים חטאת, כי זה באמת סוג של שוגג, ראינו את זה, אוקיי? ולכן אמרתי שהחידוש הגדול של רבי עקיבא איגר הוא שהוא מקשר את מתעסק לקטגוריה של שוגג. זאת אומרת, זה אומר שהייתה פה עבירה, רק יש לך טיעונים לעונש. וכאן אפילו טיעונים יותר טובים משוגג, כי אפילו חטאת אתה לא חייב להביא. בסדר, אבל זה עדיין טיעונים לעונש. ולכן, אם היית יכול להימנע מזה, במתעסק, אתה אמור להימנע מזה, בדיוק כמו דבר שיש לו מתירים. וזה הנפקמי של רבי עקיבא איגר מביא. זה לא אני אומר, זה הוא אומר. זאת אומרת, הוא אומר, אם אתה רואה למשל שביתת עבדו, אז עבדך שביתתו עליך. אתה צריך לדאוג שעבדך ישבות, למען ינוח עבדו שורו וחמורו וכן, וכן הלאה, כן? האם אתה צריך למנוע, הוא עושה פעולה במתעסק. עכשיו, אם הוא עושה פעולה במתעסק, הוא עצמו לא יכול להימנע מזה, כי הוא לא יודע בכלל שהוא עושה את זה. נכון, אין מה לדון, האם הבן אדם צריך להימנע מלעשות מלאכה במתעסק. אם אתה מתעסק, אתה לא יודע שאתה עושה מלאכה. אבל הוא אומר, כן, אבל יש נפקא מינה אחרת. אם אני שביתתו של עבדי עליי, והוא עושה פעולה במתעסק, מלאכה במתעסק, האם אני צריך לעצור אותו? אם יש בזה איסור, אז זה שהוא מתעסק, הוא יהיה פטור. אבל יש פה, נעשה פה איסור, אני אמור לעצור אותו, כי הרי שביתתו עליי. אבל אם הדבר הזה הוא בכלל לא איסור, כמו אינו, אם אני רואה את העבד שלי עושה משהו בעינו מתכוון, שעושה מה שהוא רוצה, לא צריך לעצור אותו. כי לא נעשה פה איסור. גם ששביתתו עליי. בסדר? לא נעשה פה איסור בכלל. אבל אמרתי שהכיוון הזה זה חידוש מאוד גדול. זאת אומרת, תפיסה פשוטה היא ודאי לא כך. זאת אומרת, מתעסק שייך לאינו מתכוון ומלאכה שנעצרה על גופה. זאת אומרת, זה לא איסור בכלל. עכשיו, השאלה המעניינת זה מה היא מקלקל. איפה ממוקם מקלקל על המפה הזאת? ומכאן אני רוצה להתחיל בעצם את הדיון שלו על מקלקל. על פניו נראה, שכאשר אתה עושה פעולה, מה זה מקלקל? אני שורף עצים. בסדר? כששרפתי את העצים, בעצם הרסתי את העצים. או חבלתי במישהו או משהו כזה. עשיתי פעולה שהיא קלקול, היא לא מתקנת שום דבר, היא מקלקלת. אוקיי? אז הדבר הזה, באדם פתור עליו. אוקיי? כן? עכשיו השאלה, מאיזה אגף ששני הצדדים שתיארתי קודם זה שייך? האם זה טיעון לעונש? איזשהו סולחים לי על זה כי זה מקלקל? או שלא, כשאני מקלקל, זה בכלל לא פעולה שהתורה אסרה בשבת. התורה אסרה לתקן בשבת, זה המלאכות שבת. כן, מלאכת מחשבת, כמו שבמשכן. אבל פעולות שמקלקלות, התורה לא אסרה. אותם? לא, לא, אז אנחנו נראה את זה. יש כמה חריגים, תופר, קורא על מנת לתפור. נכון?
אז הוא לא
עשה מלאכה. הנה חינמי, זה בדיוק הנקודה. אבל סותר על מנת לבנות, אלה החריגים. כי סותר זה מלאכה שמוגדרת מראש כמלאכה שהיא בעצם קלקול, אבל היא נעשית לצורך שיבוא אחריה, כמו קורא על מנת לתפור, כמו מוחק על מנת לכתוב. אוקיי? זה אלה שלושת החריגים. לתיקון יש דרתיך ולא לעיוות. זה לא קשור לפה. למה זה קשור לפה? כן. לא, ברור, אבל זה לא קשור לפה. פה זו השאלה מה התורה אוסרת. בשליח השאלה אם הוא עושה את רצוני. לא, זה לא קשור לדיני התורה. אם הוא קלקל, אז לא על דעת כן מיניתי אותו לשליח. אז לתיקון השדרתיך ולא לעיוותי. זה משהו אחר. כל אופן, לענייננו, אז על פניו נראה שהמקלקל בעצם שייך לאגף של המתעסק והמלאכה שעצרה על גופה. אוקיי? זה בעצם לא איסור. זה לא איסור. לא ש... יש לי שם טיעונים שתסלחו לי, כן? לא יודע, מגיע לי הקלה בעונש, או לא מגיע לי עונש, או משהו כזה. אבל, מה? מה למה זה אסור?
דרבנן.
לא, דרבנן גם לך שאתה גופה אסור, זה לא קשור. מדרבנן אוסרים דברים, שמה יבוא לעשות משהו אחר, או, זה, לא חייב להיות שיש בו בעיה מהותית. להפך, יש חידוש גדול של האחרונים, למרות שכתוב כמעט מפורש ברמב״ם, שיש באיסורי דרבנן בשבת, באיסורי שבות, יש שני סוגים. יש סוג אחד שהוא גזרה עת ומשהו אחר, אבל הוא מצד עצמו לא בעייתי. והסוג השני זה דבר שהוא בעצמו יש לו את הבעיה דאורייתא, אבל ברמה נמוכה. אז לא עובר את הרף דאורייתא. כן, לדוגמה, מי שבורר אוכל מפסולת. פסולת מאוכל זה הבורר המובהק. כשאתה בורר אוכל מפסולת, יש כאלה שאומרים, בעצם יש פה את אותה בעיה של בורר רגיל. הקבעיה מופיעה בדרגה יותר נמוכה, אז את הדאורייתא לא, התורה לא אסרה. רבנן אסרו, למה הם אסרו? לא מחשש שמא תבוא לברור פסולת מהאוכל. אלא זה עצמו בעייתי. הקבעייתיות שלו היא נמוכה, זה רק איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. אוקיי? לעומת זאת, מי שרוכב על סוס בשבת, ויש חשש שהוא יתלוש זמורה, כן? אף אחד לא יגיד שמי שרוכב על סוס בשבת הוא קוצר מדרבנן. אתה לא קוצר, אתה רוכב על סוס. יש חשש שאתה תקצור. אז פה זה ודאי איסור מהסוג הראשון. זה איסור שאומר, חשש שמא תבוא לעשות משהו אחר, אבל זה עצמו לא בעייתי. יש צדדים, אגב, בראשונים, באחרונים, שדנים בשאלה מי מהשניים יותר חמור. יש צדדים לכאן או לכאן. למה? כי יש צד לומר שהאיסור, אתו איסור דאורייתא, הוא היותר חמור, כי אתה יכול להגיע לדאורייתא. בדרבנן, נגיד, אתה בורר אוכל מפסולת, אתה בורר אוכל מפסולת, זה בעצמו בעייתי, לא בגלל שאתה תבוא לברור פסולת מהאוכל. אבל בסדר, אבל זה לא יכול להגיע לדאורייתא, אז יותר קל. מצד שני, בורר אוכל מפסולת, יש בו בעיה מצד עצמו. לעומת זאת, כשאתה רוכב על סוס בשבת, לא עשית שום דבר בעייתי. כל הבעיה זה, אולי אתה תגיע לתלוש זמורה, שאז תהיה בעיה. האם לא הגעתי לתלוש זמורה, אז רק רכבתי על סוס בשבת, לא קרה כלום. אז דווקא יותר קל. לא, זה צדדים לכאן ולכאן. בכל מקרה, אבל לענייננו, אז זה אומר ש... שמתעסק, עשרה שמקלקל, שייך לאגף של אינו מתכוון למלאכה שעצרה על גופה, וכנראה גם מתעסק, לולי רבי עקיבא איר. כן? שייך לאגף ההוא, שזה בעצם לא עבירה. עדיין יש פה משהו, צריך לשים לב, בתוך הקטגוריה הזאת, יש פה משהו שיכול להיות שונה. למה? כי אינו מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה, הם פטורים שנובעים מהכוונות והמטרות של האדם. המלאכה כשלעצמה היא המלאכה שנעשית כמו שנעשית המלאכה הרגילה. רק המטרות או הכוונות שלך הם בעצם לא מה שנדרש כדי לאסור. אתה גורר ספסל ויוצר חריץ. אם היית גורר אותו כדי לחרוץ את החריץ, היית חייב סקילה. זה, 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 זה נעשה בדיוק כמו שנעשה אינו מתכוון. מה ההבדל בין אינו מתכוון למתכוון? הכוונות שלך. שאלה אם אתה גורר את זה בשביל החריץ, או שאתה גורר את זה בשביל להעביר את הספסל מקום. נכון? אותו דבר בחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. אתה חופר באותה צורה בדיוק. כל השאלה זה מה היעד שלך, מה המטרה שלך. האם אתה רוצה את הגומה, או שאתה רוצה את האפר. נכון? כל תלוי בגב. במילים אחרות, וזה מחדד את מה שדיברנו קודם, שוגג הוא ודאי פטור בגב. אתה עושה את הפעולה, פעולה יסורה, אתה לא ידעת. אז אוקיי, סולחים לך, לא מגיע לך עונש. בית דין, תביא קורבן, אוקיי? אינו מתכוון למלאכה שאינה צריכה לגופה, אמרתי, אין עבירה. לא שאין אשמה של האדם, אלא אין עבירה. אבל, האין עבירה פה, הוא בגלל הגברה, לא בגלל החפצה. כי המעשה הרי נעשה, כצלמו, כדמותו, זאת אומרת, כמו שעושים אותו באיסור גמור. כל ההבדל זה רק הכוונות שלך. נכון? בגברה יש הבדל איך הוא ניגש לעשות את המעשה הזה. זה אינו מתכוון למלאכה שנעצרה לגופה. במקלקל, הפעולה עצמה היא לא פעולה שנעשית כמו שהתורה אומרת. אתה עושה פעולת קלקול. הפעולה היא פעולה שונה. זה לא תלוי בגברה. לא תלוי בשאלה מה אתה התכוונת להשיג עם הדבר הזה. אלא הפעולה מצד עצמה היא פעולה של קלקול. אופי הפעולה גורם לזה שהיא לא אסורה. לא הכוונות של האדם. אז שימו לב, בעצם יש שלוש קטגוריות, או שתיים שאין שלוש. קטגוריה אחת זה השוגג, והמתעסק לפי רבי עקיבא איגר, שזה פעולה שבעצם היא איסור, אבל יש לך אשמה מופחתת, אם בכלל, אוקיי? אינו מתכוון למלאכה שעצרה לגופה, זה פעולה שאין בה בכלל איסור, אבל למה אין בה איסור? הרי הפעולה פיזית נעשתה, ויש הכוונה או היעדים של האדם היו שונים, אוקיי? אז בגלל הגברה לכן אין פעולה. אז יש פה עוד מימד גברה, בשוגג זה הכל גברה. פה המימד של הגברה אומר שאין פה פעולה אסורה. במקלקל זה דין בחפצה. חפצה של המעשה, כן? הדבר עצמו הוא דבר, הוא פעולה של קלקול. זה לא קשור לשאלה מה המטרה שלי, מה אני רוצה להשיג. לכאורה, מה אני רוצה להשיג? אני מדבר על זה, אבל ככה כרגע אני מדבר. אז זה לא קשור לשאלה מה אני רוצה להשיג, אלא השאלה מה הפעולה עשתה. היא פשוט קלקלה. אנחנו נראה בהמשך שזה לא, ממש לא פשוט מה שאמרתי עכשיו, אבל זה ניתוח ראשוני, ניתוח מושגי ראשוני. אני רק מזכיר לכם, נדמה לי שהזכרתי את זה כשדיברתי על השיעורים על אינו מתכוון והמלאכה שעצרה על גופה, זה ידוע, הרבה עמדו על זה, שמחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה בשני הדברים האלה, ואינו מתכוון והמלאכה שעצרה על גופה, מעידה על איזושהי נטייה כללית של רבי שמעון ושל רבי יהודה. רבי שמעון הולך אחרי הכוונות של האדם, ורבי יהודה הולך אחרי מה שאנחנו רואים בעיניים. זאת אומרת, מה עשית? לא אכפת לי מה היו כוונותיך. לכן רבי שמעון פותר על מלאכה שהיה צריכה לגופה ואינו מתכוון, כי הכוונות היו אחרות, ורבי יהודה אומר, לא יודע, מה עשית? לא אכפת לי מה הכוונות שלך, עשית את זה, אתה חייב. אוקיי? זה התפיסה הפשוטה. איפה רואים את זה? רואים את זה למשל בתאים מדקרה. תאים מדקרה. רבי שמעון ורבי יהודה מחולקים בשאלה אם דורשים תאים מדקרה או לא דורשים תאים מדקרה. רבי שמעון דורש תאים מדקרה, רבי יהודה לא דורש תאים מדקרה. למשל, לא תחבול בגד אלמנה. כן, לא תחבול בגד אלמנה, זה אומר שאסור לקחת משכון מאלמנה. רבי שמעון אומר, רק מאלמנה ענייה. אלמנה עשירה אפשר. למה? כי הטעם של הפסוק ברור שהוא שייך רק באלמנה ענייה. אוקיי? רבי יהודה אומר, בין עשירה בין ענייה. למה? לא יודע מה הטעם של הפסוק, אני יודע מה כתוב. מה כתוב? כתוב לא תחבול בגד אלמנה. אז כל אלמנה. רבי יהודה הולך אחרי מה שרואים בעיניים. רבי שמעון הולך אחרי מה ש... מאחורי הדברים. אגב, לכן רבי שמעון הוא, אפרופו ל"ג בעומר עברנו לא מזמן, לכן רבי שמעון הוא האיש של נסתר. הוא מסתכל מה קורה מאחורי הדברים. ורבי יהודה מסתכל מה שקורה בפועל. איפה רואים את זה בצורה הכי ברורה? זה גמרא בשבת. סביב הסיפור של המערה, של רבי שמעון בר יוחאי. מה קורה שם? חכמים דנים שם, ראו מה נעים מעשיה של אומה זו. רבי יהודה בן גרים, ושרדפו אותם אחרי זה, ורבי שמעון ברח למערה וכולי. אז מה, ראו מה נעים מעשיה של אומה זו. כן? אז רבי יהודה אומר, זה רבי יהודה אומר, כן? מה נעים, תראו, תקנו שווקים, תקנו רחובות, תקנו קרקסאות, תקנו כל מיני דברים כאלה. רבי שמעון אומר, הכל עשו לטובתם. לצורך עצמם הם עשו את זה. עכשיו, מה הוויכוח? רבי יהודה אומר, תראה, אם הם עשו לנו טוב, מה אכפת לי מה היו הכוונות שלהם? אם הם עשו לנו טוב, אז מגיע להם הכרת הטוב מאיתנו. רבי שמעון אומר, לא, בוא נחשוב רגע, למה הם עשו את הטוב הזה? מה היו הכוונות שלהם? זה אינו מתכוון, אוקיי? ולכן הוא אומר, לא מגיע הכרת הטוב, זה נפקא מינה מוסרית, כן? האם מגיע למישהו הכרת טובה על דבר שהוא עשה לי, למרות שהוא לא באמת התכוון להיטיב לי, הוא עשה את זה מסיבותיו שלו, אבל תכלס יצא לי מזה משהו טוב, כן? כמו מה שמדברים על משה רבנו והיאור, כן? שמשה רבנו לא יקרא על היאור, אלא רק אהרון, כי היאור גמל חסד עם משה רבנו. עכשיו, היאור לא גמל חסד עם משה רבנו. היאור לא מחליט לעשות דברים, אוקיי? השאלה היא מגיעה הכרת טובה למישהו שעשה לי טוב, למרות שהוא לא התכוון לעשות לי טוב, אוקיי? כן, שם זה יותר כמובן הרבה יותר קיצוני. ברור שזה הרבה יותר קיצוני, אני רק אומר שזה... מה? כן, זה אולי כדי לחנך את עצמך או משהו כזה, זה... בכל אופן, אבל לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שמחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, ואינו מתכוון במלאכה שאינה צריכה לגופה, בעצם מעידה על זה שבשני המקרים האלה, גם בינו מתכוון וגם במלאכה שאינה צריכה לגופה, הבעיה היא בעיה בגברה. השאלה היא למה אתה מתכוון, מה היעדים שלך. ולכן רבי שמעון ורבי יהודה נחלקים על זה. אוקיי? אז הייתי מצפה שבמתעסק למשל לא מצאנו מחלוקת ביניהם, בסדר, לא חייבים לחלוק בכל דבר, אבל... ומה קורה במקלקל? מתברר שבמקלקל גם יש מחלוקת ביניהם. לכאורה זאת גם אינדיקציה ל... מה שקורה פה, אלא מאי, שיש בדיוק, זה מתהפך פה. זה מתהפך פה, ועל זה אנחנו נצטרך עוד לדון. איך הסיפור הזה קורה פה, איך רבי שמעון ורבי יהודה עשו פה הצרכה, כן, בסוגיה הזאת של מקלקל. אני רק אגיד עוד משפט אחד לצורך ההקדמה הזאת. אפשר להכניס במקלקל עדיין גם את הכוונות של הגב. אם הבן אדם עושה פעולה שהיא פעולה של קלקול, אבל הוא עושה את זה כי הוא צריך את זה לצורך מסוים. אז פה, כשאתה מסתכל על הפעולה כשלעצמה, הפעולה כשלעצמה היא פעולה של קלקול. אבל אם הוא עצמו עושה את זה כי הוא צריך את זה, הקוראה בחמתו ועל מתו. כן, אני קוראה, אבל כדי לפרנס איזשהו זעם שאני מרגיש בתוכי, כן, לפרוק איזשהו זעם שאני מרגיש בתוכי. אז פעולת הקריאה היא פעולת קריאה כמו שעושה כל אחד, נכון? אבל אני עשיתי את זה כדי לצורך כלשהו שהוא צורך שלי. האם זה מועיל כדי להפוך את הדבר ללא מקלקל? אם כן, אז זה אומר שגם פה יש מימד של גבר. ולא נכון שמקלקל זה רק עניין של חפצה. אלא כמו אינו מתכוון במלאכה של יצירה לגופה. אז אנחנו נסתכל על זה עוד.
כן, אתה תתקן, אז תמיד בגבר אם רוצה לתקן או לא.
מה, בקוראה על מנת לפור, בכל הדברים האלה? זה כבר חריגים, אני מדבר אפילו בלי החריגים. שם המלאכות מוגדרות מראש ככאלה. אבל אני מדבר על המלאכות אחרות, לא על קוריאה, בונה ו... אז אני אומר, אבל זה נאמר רק בשלוש המלאכות האלה. של קוריאה, מוחק וסותר. ושם מראש זה מוגדר להיות סותר על מנת לבנות, קוריאה על מנת... אז זה מוגדר. אני מדבר על המלאכות האחרות, שבהן יש מקלקל. מה יקרה אם אתה עושה את זה על מנת לעשות תיקון אחר? האם שם זה יפסיק להיות מקלקל? אם כן, אז זה אומר שיש גם שם משמעות לכוונות של האדם. זה לא רק תלוי בשאלה איך הפעולה עצמה נעשית. עוד פעם? לא אמרתי להוציא, אני מציב שאלה.
זאת אומרת שיש לו כוונה מאחורי.
זה מה שאני אומר. אני אומר, אנחנו נצטרך לבדוק את זה בסוגיה של מקלקל, האם באמת גם שם יש משמעות לממדים של הגברה. או ששם זה באמת עניין של חפצה לגמרי. אנחנו נראה, לא צריך לקפוץ. אנחנו עוד נדבר על זה.
אני חושב על דוגמה, שובר כלי על מנת להוציא אותו מטומאה.
כן. מנחם למה? כן. נכון מאוד. אנחנו נראה דוגמאות דומות. לא את זאת בדיוק, אבל דוגמאות דומות. מי שאופה עיסה, כן, ביום טוב של פסח, כדי שלא תחמיץ. אני לא יכול להשתמש בזה, זה חלת מאה. אני לא יכול להשתמש בזה. אבל אני לא אחכה עד שזה יחמיץ, כי אני אחכה כמה דקות, אז זה יחמיץ. ואז אני אעבור את בל ייראה. אז אני רוצה לאפות את זה עכשיו. ומותר לאפות ביום טוב. נכון? אז אני אופה את הדבר הזה, אבל אני אופה את זה כדי שהוא לא יחמיץ ואני אעבור על בל ייראה. כמו מה שאתה אמרת קודם. אז זה דיון בתוספות, אנחנו נדבר על זה. בכל אופן, לא תוספות, סליחה, אור שמח ברמב״ם. אני רוצה אבל, קודם כל, להראות מחלוקת ראשונים בבבא קמא. הגמרא שם מדברת על סוגיה של קימלי בדרבא מיניה. קימלי בדרבא מיניה, כן? קימלי בדרבא מיניה זה כאשר בן אדם במעשה אחד מתחייב שני אנשים, אז מחייבים אותו בעונש החמור, נגיד מיטה וממון או מיטה ומלכות, אז הוא מתחייב מיטה ופטור על הממון או על המלכות, אוקיי? במלכות וממון, זה מחלוקות המוראים, אם הולכים נותנים מלכות או נותנים ממון, זה אולה ורבי יוחנן. אבל הגמרא שמה בבבא קמא בדף למד ה' מביאה בשם תנא דבי חזקיה, שתנא דבי חזקיה אומר שגם חייבי מיטות שוגגים פטורים בקימלי בדרבא מיניה. ואת אם מישהו עשה עבירה בשוגג, נגיד מלאכה בשבת, בשוגג, בסדר? ויחד עם זה הוא התחייב ממון. בסדר? נגיד גנב בשבת, גנב פרי מהעץ שלי. בסדר? הקור תהנה מתהנותיי, גמרא בבבא קמא בדף עין, כסף החויזר מי שמכיר, אז אני תולש את התהנה מהעץ שלך, ואת אני גונב אותה. בסדר? אבל אני לא שם לב שזה מחובר. זאת אומרת, אני לא... אז אני שוגג בעניין התלישה, הקצירה, אוקיי? אבל בגניבה לא, בגניבה אני גנב, גם לא משנה אם אני שוגג, אני חייב בכל מקרה. עכשיו השאלה, האם האיסור סקילה שעברתי בקצירה בשבת, פותר אותי מחיוב הממון, אוקיי? אז התשובה היא כן. זאת אומרת, גם חייבי מיטות שוגגים, פטורים בקימלי בדרבא מיניה, זה טענת וחזקיה, כך פוסקים גם להלכה, אוקיי? מה קורה... אם מישהו עשה פעולה לא בשוגג, אלא פעולה של מקלקל. האם זה פותר אותך בקימלי בדרבא מיניה? מקלקל. גם שוגג לא חייב. גם שוגג לא חייב. ושוגג פותר אותך בקימלי בדרבא מיניה. אז מה אם מתעסק? מה אם אינו מתכוון? מה עם מלאכה שנצרה לגופה? עשית פעולת שבת, תלשת את הדבר הזה מהעץ, בעינו מתכוון. מלאכה שנצרה לגופה. בסדר? אז אתה מתחייב ממון על הגניבה, ומתחייב בשבת, עשית איסור שבת. אבל לא עשית איסור שבת, זה אינו מתכוון, מלאכה שנצרה לגופה. השאלה אם יש פה קימלי בדרבא מיניה או לא. בדיוק.
אם הם לא עשה, אין עבירה.
בדיוק. בדיוק. לכן בפשטות נראה, שבשוגג אמנם, הרי יש עבירה, רק סולחים לי. בדבר כזה מחדשים תנא דבי חזקיה, יהיה קימלי בדרבא מיניה. כי עבירה עשית, את העבירה החמורה עשית, נכון שלא התחייבת את העונש. אבל את העבירה שמחייבת את העונש הזה, עשית, אוקיי? לעומת זאת אינו מתכוון, ומלאכה שנה צריכה לגופה, אין בכלל עבירה, זה לא היעדר אשמה. אז שם לכאורה לא יהיה פטור של קימלי בדרבא מיניה. בסדר? מה יקרה במקלקל? זה ההנחות, ההנחות האלה כנראה נכונות. במקלקל זה מחלוקת רש"י ותוספות. בבבא קמא בדף למד ה'. אז תראו. אז תוספות, רואים? כחול אשר על שפת הים. קסם. תוספות שם בבקר מדף למדי, מביא את שיטת רשי. הוא אומר, מתניתים בשוגג, פרש בקונטרס, דרב עמוקי מתניתים, דלו באי לאפרו, הוא פטור מאותו טעם ששוגג פטור. כן? מישהו שרף ולא צריך לאפרו, זה מקלקל. אוקיי? אתה שורף עצים ולא צריך את האפר. זה מקלקל. אוקיי? הוא פטור מאותו טעם ששוגג פטור. ומתקים לב את הרב המיני, על מקלקל, פטור. ואין הלשון משמע כן. לא נראה שזה מקלקל, פה נראה שזה שוגג. ועוד, דלא דמי לשוגג שיש בו איסור מלאכה. אבל כאן אין איסור מלאכה. מה התוספות טוען? מקלקל לא דומה לשוגג, אלא לאינו מתכוון ומלאכה שנעצרה לגופה, נכון? זה אין פה עבירה, זה לא פטור מעונש. זה לא כמו שוגג. לכן לא יכול להיות שיהיה פה כמלה בדרב המיני. ולכן אומר, אלא יש לומר, מתניתין בשוגג, דבעל מיטלש מעין לנו, דומי עד השור, הוא דומי עד השורו. מה שורו בשוגג, אף הוא בשוגג, ואפילו אחי פטור, מדתן עד בי חזקיה. ולא מדובר פה במקלקל, מדובר פה בשוגג. בשוגג יש פטור של כמלה בדרב המיני. במקלקל לא. ורשי סובר, גם במקלקל יש פטור של כמלה בדרב המיני. מה הוויכוח? לאיזה צד של המשוואה לשייך את המקלקל, נכון? תוספות אומר שהמקלקל דומה לאינו מתכוון למלאכה שנעצרה לגופה, אין פה איסור בכלל, לא שאין עונש. אין איסור, זה היעדר עבירה. אם לא עשית את העבירה החמורה, מה יפתור אותך מתשלום הממון? אין כמלה בדרב המיני. אבל רשי שאומר שיש, מה הוא אומר? זה כמו שוגג. באיזה מובן זה כמו שוגג? מקלקל הוא לא שוגג, מקלקל הוא יודע מה הוא עושה. הוא מקלקל. זה כמו שוגג רק במובן הזה, שלדעת רשי כנראה, כמו שרבי עקיבא איגר אמר על מתעסק, רשי אומר שבמקלקל יש עבירה. יש עבירה. רק אתה פטור, התורה פטרה אותך מאיזושהי סיבה. אבל יש פה עבירה. ולכן יהיה פה כמלה בדרב המיני על התשלום המון. אז בעצם מה שאמרתי קודם כדבר פשוט, לכאורה, שמקלקל שייך לאגף של מלאכה שנעשית לגופה ואינו מתכוון, זה כנראה מחלוקת רשי ותוספות. תוספות סובר ככה, רשי כנראה לא. ואינו מתכוון מחר שעצר על גופה, כן? שאלה טובה, אני לא יודע. באמת שאני עכשיו נזכר, יש איזה פני יהושע, שראיתי עליו הפניות, ואף פעם לא מצאתי איפה הוא נמצא. מישהו אפילו כתב שהוא על הסוגיה הזאת, בבקר מדף למדע. פני יהושע, מביא אותו ספר קובץ על הרמב״ם. הרמב״ם מביא את הדין, אתה מזכיר לי פשוט עכשיו, הרמב״ם מביא את הדין של כיבוי דלקה בשבת. מכירים פרק כל כתבי הקודש בשבת, פרק 16, אז כשפורסת דלקה בשבת, אסור לחבות אותה, אוקיי? ואסור אפילו להציל דברים מתוך הדלקה, שמה יבוא לחבות. כן, מזון שלוש סעודות וכו', בגדים לאותו יום, ותשמישי מצווה, תשמישי קדושה, אוקיי? ספר ונרתיק הספר וכו', זהו. חוץ מזה אסור להציל שום דבר, בסדר? אז שואל הספר קובץ, מה זאת אומרת, אסור להציל משהו, שמה תבוא לחבות. אבל גם אם תבוא לחבות, זה מלאכה שנעצרה על גופה, שאסורה רק מדרבנן. ולפי הרמב״ם, מלאכה שנעצרה על גופה, הוא פוסק כמו רבי יהודה, שזה חייב. אבל להלכה, רוב הפוסקים לא פוסקים ככה, פוסקים כמו רבי שמעון. המלאכה שנעצרה על גופה, פטור. אז איך עושים גזרה לגזרה? אסור לך להציל, שמה תבוא לחבות, וגם הכיבוי בעצמו הוא רק איסור דרבנן. אז הוא מביא שם בשם הפני יהושע, זו ההפניה הראשונה שראיתי לפני יהושע הזה, שהפני יהושע טוען שמלאכה שנעצרה לגופה זה איסור דאורייתא. לא דרבנן. גם לפי רבי שמעון. רק הוא פטור מעונש. אבל איסור דאורייתא. זה הטענה שלו. זה חידוש מעניין. לא מצאתי את הפני יהושע הזה, אני לא יודע איפה הוא. ראיתי רק הפניות אליו. אבל אולי זה מתקשר למה שאתה אמרת קודם. יכול להיות שרשי באמת יגיד, כמו הפני יהושע, גם המלאכה שנעצרה לגופה ואינו מתכוון, הוא ישייך אותם לאגף של השוגג, לאגף של יש עבירה, אבל פותרים אותך מאיזושהי סיבה, אוקיי? ואז באמת בכל אלה הוא יגיד שיקים לב דרב המיני. כי נדמה לי שאם הפני יהושע נמצא פה, בבבא קמא ל"ה, אני לא מצאתי אותו פה בכל אופן, אבל אם הוא נמצא פה, אז הוא אומר את זה בדיוק לעניין קים לב דרב המיני. אז כשהוא אומר שמלאכה שעצה על גופה אסורה מדאורייתא, הוא מתכוון לומר, ולכן יהיה פה כמלה בדרב המיני. אוקיי? כי זה איסור דאורייתא. עוד שברור שלפי רבי שמעון לא נענשים. אז זה כמו שוגד, שיש איסור, רק אין אשמה, או אין עונש, או לא משנה מה. אבל יש, עשית איסור. אז לכן יהיה פה, כאילו לבד הרב המיני. לא יודע. אולי זה, אולי הרשי הזה, זה ראייה לפני יהושע הוא, אני לא יודע בדיוק. טוב, בכל אופן, אז הטענה שאני רוצה לטעון, זה ש מחלוקת, יש מחלוקת רשי ותוספות, בשאלה איך להבין את הפטור של מקלקל. האם פטור של מקלקל זה היעדר עבירה, או פטור של מקלקל זה פטור מעונש. זה בעצם, יש פה איסור באופן עקרוני, אבל על זה התורה לא חייבה אותך, מאיזושהי סיבה. הוא תראות חויה אם תרצו. יש חקירה אחרת בדיני מקלקל, ואפשר לקשור אותה גם לעניין הזה. מה, למה מקלקל פטור? כן? למה מקלקל פטור? האם מקלקל פטור כי כל המלאכות בשבת צריכות להיות מלאכות תיקון, ואם יש מלאכה שהיא מקלקלת, אז התורה לא אסרה אותה, או שלא, מלאכות שבת אסורות בכל מקרה. כי יש דין שאם אתה מקלקל, פותרים אותך. אוקיי? זה בעצם השאלה. אז לפני שאני נכנס לבאר קצת יותר את העניין, על פניו נראה שזה מחלוקת רש"י ותוספות. למה? כי אם אתה אומר שכל מה שהתורה אסרה, זה רק מלאכה שיש בה תיקון, כן? אז בעצם הוא אומר שאם במלאכה הזאת אתה מקלקל, אז זה לא נאסר. אז אין איסור בכלל, זה לא פטור. אין איסור. כי כל מה שנאסר זה רק מלאכת תיקון. מה? מה הבעיה? לא תעשה, זה המלאכות תיקון. אם אתה עושה מלאכת תיקון, עברת, לא תעשה, מה זאת אומרת? כל זה לא תעשה, איסור מלאכה זה לא תעשה. אז הטענה היא שאם אתה מבין שכל מה שהתורה אסרה זה רק מלאכות שיש בהם תיקון, כן, כמו במשכן, כמו בבריאת העולם, לא משנה מה, אז במקום שבו אין, במקום שבו יש קלקול או שאין תיקון, זה פשוט לא בכלל המלאכות שנאסרו. זאת שיטת התוספות. שבמקלקל אין בכלל איסור, זה לא מה שנאסר. אבל אם אני מבין, לא. מלאכות נאסרות, לא משנה אם זה תיקון או קלקול. זה מלאכה, עשית מלאכה, תפרת, צדת, בררת, מה שלא יהיה, אתה חייב. יש חידוש מיוחד. כן, דין מקלקל, שאם המלאכה הזאת מקלקלת, אז פותרים אותך. זאת שיטת רש"י. לכן רש"י אומר שאת האיסור יש, אבל אתה פטור. נפקא מינה לקימלא בדרבא מינה. את האיסור יש, אז יהיה קימלא בדרבא מינה. לפי תוספות, זה בכלל לא עשית איסור שבת. אז מה יפתור אותך מהממון? אין קימלא בדרבא מינה. בסדר? אז יכול להיות שהמחלוקת בין רש"י לבין תוספות היא בשאלה, האם הקלקול הוא תנאי פותר, או שצריך תיקון כדי להתחייב. אוקיי? איפה יכולה להיות לזה נפקא מינה? מעבר רק אם למדרה ומינה, שזה כבר הבאתי. בשני מקרים. אז זה תמיד האנדרוגינוס והטומטום. אנדרוגינוס והטומטום. הלוגיקה של האנדרוגינוס והטומטום, לא אנדרוגינוס והטומטום עצמם. אם כי אפשר אולי אפילו עליהם עצמם לעשות את זה. מה הכוונה? יש זכר ויש נקבה. ככה היה לפחות עד לפני כמה שנים. נכון? יש בעולם זכר ויש נקבה. אוקיי? עכשיו, יש שני יצורי כלעין, אנדרוגינוס וטומטום. אנדרוגינוס זה שיש לו את הסימנים של זכר ואת הסימנים של נקבה, שניהם, והטומטום זה מי שאין לו לא סימני זכר ולא סימני נקבה. מחוסה, כן, לא משנה. אין לו, לפחות מבחינתנו, אין לו אף אחד משני הסימנים. אלה שני מצבי ביניים, נכון? או בבין השמשות, למשל. בין השמשות זה מחלוקת תנאים משולשת, איך להתייחס לבין השמשות. האם בין השמשות זה ספק יום ספק לילה? זאת אומרת, הוא ספק יום ספק לילה, אבל השאלה היא מה הספק? אתה לא יודע אם זה יום או לילה, או שאולי זה לא יום ולא לילה, אלא משהו שלישי, או שאולי זה גם יום וגם לילה. אומר הרוגת שעובר, מה נפקא מינה? אם יש דין שצריך לעשות אותו ביום, בסדר? בגלל שצריך יום. אז אם בין השמשות הוא גם יום וגם לילה, אפשר לעשות בבין השמשות גם, כי הוא גם יום, אכפת לי שהוא גם לילה, תכלס הוא יום, וצריך לעשות את זה ביום, עשיתי את זה ביום, כי בין השמשות הוא גם יום. האם בין השמשות הוא לא יום ולא לילה? אז אי אפשר לעשות את זה בבין השמשות, כי צריך לעשות את זה ביום, בין השמשות הוא לא יום ולא לילה, נכון? מה קורה אם יש דין שעושים אותו ביום, לא כי צריך יום, אלא כי אסור לילה? עושים אותו ביום בגלל שאסור לעשות אותו בלילה, לא בגלל שצריך לעשות אותו ביום. אז זה מתהפך, נכון? אם בין הפרשות הוא גם יום וגם לילה, אי אפשר לעשות. כי הוא גם לילה, ואסור לעשות אותו בלילה. האם בין הפרשות הוא לא יום ולא לילה, אז אין בעיה, אסור לעשות אותו בלילה, זה לא לילה. זאת אומרת, זה מתהפך, נכון? זאת אומרת, אם בין הפרשות הוא גם יום וגם לילה, או לא יום ולא לילה, זה יהיה תלוי הדין שם יהיה תלוי בשאלה, האם מה שאתה צריך לעשות אותו ביום, זה כי צריך יום, או שאתה צריך לעשות אותו ביום, כי אסור לילה. וזה יהפוך את הדינים בין גם יום וגם לילה, לבין לא יום ולא לילה. קרב יום, לא יום ולא לילה. בסדר? עכשיו, אותו דבר אצלנו. מה קורה אצלנו? מה קורה אם יש מלאכה שיש בה... שיש בה גם תיקון וגם קלקול. בסדר? אז אם אתה אומר, צריך תיקון כדי להתחייב, לא שהקלקול פותר, צריך תיקון כדי להתחייב. אז אם צריך תיקון כדי להתחייב, היה פה תיקון, אכפת לי שיש גם קלקול. היית אומר לי שהמצאותו של קלקול פותרת, אז במלאכה שיש בה גם קלקול וגם תיקון, יכול להיות שאתה תהיה פתור. כי היה פה קלקול, נכון שהיה פה גם תיקון. אבל היה פה קלקול, וכשיש קלקול זה פותר. ממש כמו בין השמשות, זאת אותה לוגיקה.
עצמו,
אבל זאת מלאכה אחת.
כן, אבל זה לא יכול לפתור על תיקון אחר.
למה לא? המלאכה הזאת היא מלאכה שקלקלה.
כל הפתור הזה שהוא מתחדש אותה, הוא נאמר לך שהדבר שהוא עצמו קלקול...
הוא עצמו קלקול, אבל לא רק קלקול.
זה יכול לפתור, אבל דבר שהוא תיקון, הוא אמר שקלקול יכול לפתור.
לא אמרתי מי אמר, אמרתי זאת אפשרות, לכן אמרתי זה אפשר.
לא, אבל יש סיבה לחלק גם אם אתה הולך עם ההיגיון הזה.
לא, לא, אני אומר, גם אמר, לכן אמרתי אפשר. גם אם אני הולך עם ההיגיון הזה, אפשר היה להגיד שפה יהיה פתור למרות שיש גם תיקון וגם קלקול. אפשר גם להגיד שלא. אבל אם אתה אומר לי שהיעדר תיקון הוא הפותר, אז פה יש תיקון, מה אכפת לי שיש גם קלקול. קלקול לא משנה. זה נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה, כמו בין השמשות, בדיוק אותו דבר. נפקא מינה שנייה זה מה קורה בדבר שאין בו לא תיקון ולא קלקול. טומטום. הקודם היה אנדרוגינוס. יש גם תיקון וגם קלקול, נכון? עכשיו אני מדבר על טומטום. אין בו לא קלקול ולא תיקון. מה הדין של דבר כזה? אז אם אתה אומר שצריך תיקון כדי להתחייב, יהיה פתור, נכון? אבל אם אתה אומר שאתה צריך קלקול כדי להיפטר, אין קלקול, אתה לא תהיה פתור, אתה תהיה חייב. נכון? מה? אנחנו נפגוש דוגמאות. כל זה הקדמה, הקדמה מושגית. אנחנו נפגוש דוגמאות וקצת נחפש אותם, כי זה סיפור מאוד מסובך פה. לכן אני עושה את כל ההקדמה המושגית הזאת. אז...
בדרך כלל, בהיגיון אתה אומר שמשהו לא תיקון, הוא קלקול, זאת אומרת,
אנחנו
לא...
קלקול
זה לא רק
דברים ש... לא יודע, סתם, אני עכשיו זורק משהו, אנחנו עוד נצטרך לברר את זה, אבל אני חופר גומה בשדה. בסדר? אבל השדה הוא שדה בור. אין שום דבר. אני לא צריך את הגומה הזאת. זאת אומרת, זה לא מקלקל גם כלום, שדה בור, אכפת לי שיש שם חריף. זה מה שהוא רוצה. זה לא תיקון ולא קלקול. לא. אתה יכול לשאול, אז למה עשיתי את זה?
לא,
עשיתי את זה בסימא כלשהו. עכשיו
תיקון או לא תיקון,
זה לא
איזושהי קטגוריה,
לא. לא, אז אתה חוזר למה שמעתי קודם. זה נקרא לא תיקון ולא קלקול. אתה יכול להגיד שזה נקרא קלקול לשיטתך, אז בעצם אמרת שהדבר שאין בו תיקון וקלקול נחשב קלקול. בסדר, אז אתה אומר את זה הלכתית.
אז לא
דיברנו
מה זה
לא, קלקול, כמובן, הרסת את העצים, שרפת את העצים, הרסת אותם, זה דבר פשוט. אתה יכול להגדיר, אתה צודק שאפשר להגדיר שכשאין תיקון, זה מה שנקרא קלקול. אבל אז כבר הגדרת את זה, אני שואל את השאלה, אוקיי? מה? הבורק אין בו מים, כן. אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. זה היגיון פשוט. בורק אין בו מים. אם הוא ריק, אז מה פירוש אין בו מים? באים להגיד לך שרק מים אין בו, ונחשים והקרבים יש בו. אם לא הייתה כפילות, והיו אומרים בבור אין מים, לא הייתי אומר שנחשים והקרבים יש בו. טוב, השיעור הראשון שנתתי פה במכון, לפני, לא יודע כמה, 15 שנה, לא יודע, משהו כזה. יותר בעצם, 20. היה פה, נכנס פה שפרכר, הוא כתב מאמר, פרופסור שפרכר מכימיה, תמיד חכם. הוא כתב איזה מאמר על אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, ואני התפלמסתי איתו באיזה מאמר שלי, ובדיוק נתתי פה איזשהו, לא זוכר איזשהו שיעור, הוא נכנס פה, הוא אמר, שפרכר צדק, ויצא. לא הבנתי בכלל מה הוא מדבר, כי לא הכרתי אותו בכלל, הפעם ראשונה שהייתי פה, עד שהבנתי שהוא התייחס למאמר ההוא, שבו התווכחתי עם איזה שפרכר אחד שכתב, לא ידעתי מי זה. טוב, לא, יהודים של פעם, הם חיים את התורה, הוא מבחינתו זה עניין קיומי, הוא לא, מה זאת אומרת, הוא נלחם על הרעיונות שלו, זה מבחינתו זה כמו, יש לי חבר שלימד במדרשייה בפרדס חנה, והוא סיפר לי שמדי פעם כשהוא היה רם חדש שם, אז הרב יוגל היה מגיע שם ללוות אותו, לראות מה הוא מכין לשיעור וזה, כי הרב יוגל היה מאוד חשוב ככה איך מכינים את השיעור לתלמידים. אז הוא סיפר לי שהיה כמה פעמים שהוא ישב, מדבר עם הרב יוגל על כל מיני עניינים, בסדר, גומרים, הרב יוגל הולך לביתו, הוא הולך לביתו, גומר, הולך לישון, בשתיים בלילה הוא שומע דפיקה בדלת, הרב יוגל נכנס, בקשר למה שדיברנו, אפילו לא שם לב שהוא בכלל העיר אותו או משהו כזה, הוא נכנס פנימה, בקשר למה שדיברנו, אז לדעתי תוספות אומר ככה, וראה כאילו הוא, זה לא היה, זה היה כל חייו, זאת אומרת, הוא לא, הוא חי את זה, זה לא, זה למעליותה, זה לא לגריותה, זאת אומרת, אנשים שחיים תורה, זה, טוב, בכל אופן, אז, אלה יכולות להיות נפקמינות למחלוקת רש"י ותוספות, אוקיי? האם הקלקול הוא פותר, או שהיעדר תיקון פותר, זאת אומרת, התיקון מחייב, והיעדר תיקון הוא זה שפותר. יש באור שמח, ראיתי את זה קודם, הרמב״ם מדבר בהלכות יום טוב, הרמב״ם מדבר מה קורה עם הפרשת חלה ביום טוב, אז אפשר להפריש חלה בערב יום טוב, אבל אז אסור לשרוף אותה ביום טוב, אבל אם אתה מפריש חלה ביום טוב עצמו, אז אתה יכול לשרוף את החלה ביום טוב, לשרוף כשהיא נטמעה ביום טוב עצמו. עכשיו הוא אומר, מה קורה? הוא שואל, הוא שמח, דן שמה, למה לא להשאיר את זה למוצאי יום טוב, ולשרוף את זה, אז אתה צריך לשרוף את זה, כן? זה דבר שיש לו מתירין בעצם, אוקיי? אז הוא אומר שמה קורה ביום טוב הראשון של פסח? ביום טוב הראשון של פסח, זה מה שאמרתי קודם, אם תחכו עם החלה הזאת, אז היא תחמיץ, נכון? 18 דקות, לא משנה כמה שמחכים, אז היא יחמיץ. אז אתה רוצה לאפות את זה, כדי שהוא לא יחמיץ, זאת אומרת, לקבע את זה, לעשות איזה מצה, בסדר? ביום טוב. עכשיו, אתה לא עושה את זה כדי לאכול, אסור לך לאכול, זאת חלת מאה. אוקיי? אתה עושה את זה כדי שזה לא יחמיץ. אוקיי? טוב, השאלה אם אפשר לעשות את זה ביום טוב. למה לא? ביום טוב רגיל אפשר. כן, אבל ביום טוב של פסח, אתה לא שורף את זה. אתה אופה את זה. אתה אופה את זה באופן של לאכול, לא תוכל. כל מה שאתה רוצה זה רק שזה לא יחמיץ ולא תעבור על זה בבל יראה. אוקיי? אז אומר האור שמח ככה. אולם יש להבין, דעיקר מלאכת בישול ואפייה דאבי במשכן, הוא באופה שיוכל הלחם על ידי האפייה. נכון? מתי אתה עובר על מלאכת אופה? כשאתה אופה לחם כדי לאכול אותו, נכון? וכן בישול סממנים, היה צורך הבישול למלאכת הסממנים. אבל כאן, הלא אין צורך באפייה, ואינו מועיל בפת העומד להיסק. כן, הרי צריך לשרוף את זה, זה חלת מאה, אני אופה את זה כדי לשרוף בסוף, אני לא אופה את זה כדי לאכול, זה עומד להיסק. דמה לי פת מה לי איסה, אלא דהאפייה היא שלא תישאר איסה ותתחמץ. ואם כן, הווי מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי אתה בעצם אופה את זה לא כדי לאכול, אלא כדי שלא יהיה לך חמץ. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כמו חופר גומה, ולא צריך אלא לאפר. לא צריך את הגומה, אלא צריך את האפר. דאין הצורך לגוף האפייה, אלא שלא תהיה איסה. הוא כמו המוציא מבית לרשות הרבים, כן, מוציא מת, למשל, בית ברשות הרבים, אז אם הוא מוציא אותו מהבית לרשות הרבים, בסדר? ההוצאה בעצם נעשית כדי שהוא לא יהיה בבית, לא כדי שהוא יהיה ברשות הרבים. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אוקיי? אני מוציא אותו מכאן, אבל לא כדי שהוא יהיה שם, אלא כדי שהוא לא יהיה פה. מה שנקרא לצורך מקומו, בהלכות מוקצה. אוקיי? כמו מוציא בית לרשות הרבים, כיוון שאין ההוצאה צריכה לגופה, שאינה צורך המת כלל, רק שלא יהיה בבית. והיין בתוספות פרק המצניע דף צדיק ד', לפי מה שהסבירו תמה דה מלאכה שאינה צריכה לגופה, הכנה מכן. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה בעצם, השריפה של ה... של האפייה של הפת הזאת, ואם זה ככה, אז אולי לעשות את זה בשביל שלא תעבור, אני בא לראה. ובזה נראה לדון, אומר האור שמח. דמה שדיברנו בעניין שלא לצורך, דהווי, משום דהינו מתקן, דלאו דווקא מקלקל פתור. רק כל מילי דלא הווי מתקן ולא הווי מקלקל, פתור. מה הוא אומר? גם פטור, נכון? אז הוא בעצם טוען, התיקון הוא המחייב, לא שהקלקול הוא פותר. לכן אם יש משהו שהוא לא מתקן ולא מקלקל, גם יהיה פטור. כי סוף סוף תיקון לא היה כאן. ובשביל להתחייב צריך תיקון. שזה שיטת תוספות, נכון? בעצם מתאים למה שאמרתי בתוספות, אוקיי? למה? כי הוא בעצם אומר שאם לא היה תיקון, לא נעשתה עבירה. לא שהקלקול פותר אותך. אוקיי? זה תלוי שיהיה תיקון במציאות. אבל בעינה מלאכה שאינה צריכה לגופה, הנה גם באופן שבאמת אינו צריך לה, רק שסבור בדעתו שהוא צריך לזה, גם כן צריך לגופה חשיב. כמו שכתבו תוספות בשבת קובר וכו'. מה הוא אומר? הוא אומר, יש הבדל בין הדיון האם הדבר הזה הוא מקלקל, לבין הדיון האם הדבר הזה הוא לא צריך לגופו. וזאת סוגיה שתלווה אותנו פה לכל אורך הלימוד. מה היחס בין מקלקל לבין לא צריך לגופו? כי זה מאוד מאוד משיק, דומה, זהה. נצטרך להבין עוד את העניין הזה. לא ברמה הרעיונית, שאמרתי קודם ששניהם זה לא איסור. זה ממש בהגדרה. את כל דבר שהוא מקלקל זה בעצם מלאכה של הצער לגופה. לא ברור למה צריך את הקטגוריה הזאת של מקלקל בכלל. לפחות לרבי שמעון. אוקיי? אז האור שמח טוען שאם בן אדם חושב שהוא צריך את הדבר, הוא טועה בעצם, הוא לא באמת צריך אותו, וכך הוא חושב. אוקיי? אז לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה נחשב מלאכה שכן צריכה לגופה. למרות שבפועל הוא לא יוכל להשתמש בזה. נגיד, בן אדם עושה משהו על איסור הנאה כדי לתת את זה לכלב שלו. הוא חושב שמותר לתת את זה לכלב שלו. באמת שאסור. איסור הנאה אסור לתת לכלב. אוקיי? אבל הוא לא יודע, הוא חושב שמותר. אז אם הוא עשה את הפעולה הזאת כדי לתת לכלב שלו, זאת נקראת מלאכה שצריכה לגופה. למרות שהוא אסור לתת לכלב שלו, זה לא עזר. הצורך לא יתממש בסוף. למה? כי מה שקובע זה דעתו של האדם. דעתו של האדם קובעת האם זה צריכה לגופה או לא צריכה לגופה. אבל במקלקל אומר האור שמח לא. במקלקל מה שקובע זה המציאות, לא דעתו של האדם. ואם המציאות היא, זוכרים מה שאמרתי קודם, בהקדמה. ואם המציאות היא שזה לא מועיל לך, אז זה לא משנה שאתה חשבת שזה כן יועיל לך. אוקיי? וזה מאוד מאוד מזכיר את מה שאמרתי בתחילת השיעור, שבאמת מקלקל שונה מאינו מתכוון למלאכה שאינה צריכה לגופה, במובן הזה שהוא נקבע על ידי החפצה, ולא על ידי הגברה. הוא בעצם אומר, השאלה מה המציאות האמיתית, לא משנה מה אתה חושב. לעומת זאת, במלאכה שאינה צריכה לגופה, מה שחשוב זה מה אתה חושב. זוכרים, זה רבי שמעון. רבי שמעון הולך אחרי מה שבני אדם חושבים. אוקיי? ולכן לא משנה אם באמת אתה טועה, המחשבה שלך לא נכונה. אבל אם זה מה שאתה חושב, זה נקרא צריכה לגופה. כמו שכתבו תוספות בשבת קובב, בחובל וצריך לכלבו, דחובל ומבהיר באיסורי הנאה, שסבר שיכול ליתן לכלבו, כן? מי שעושה חובל ומבהיר באיסורי הנאה. למה? כי הוא רוצה לתת את זה לכלב שלו. בסדר? אז מה, האם הוא חייב או פטור? אז הוא אומר, זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. למה? הרי בפועל הוא לא יכול לתת את זה לכלב שלו. הוא לא יכול לתת את זה לכלב שלו. אז בעצם, לכאורה זה היה מולות מלאכה שאינה צריכה לגופה. וכן, אבל אם הוא חשב שהוא יכול לתת את זה לכלב שלו, אז זה כן צריכה לגופה. כי הצריכה או לא צריכה לגופה נקבע לפי השאלה מה הוא חושב, לא לפי המציאות. אבל במקלקל לא. מקלקל זה תלוי בשאלה האם קלקלת, זאת אומרת, האם המציאות תיקנת או לא תיקנת. זה ממש מקביל למה שאמרתי בתחילת דבריי. אם כן, אף אם נאמר דה בכללות העיסה, בהחלות האפויות, איק אחד דלא חזי עלי, כן, אותה אחת של הפרשת חלה, מכל מקום צריכה לגופה חשיבה, דה סבר, דה אחד, אם תהיה אפויה היטב, יאכל אותה, ויפרישה אחרת. אלא דה אם נעימה דלא עבר בבל יראה, אף אם תתחמץ העיסה, תו לא עווה לצורך העיסה שהופרשה כלל, שבא, לא משנה, זה כבר דיון אחר, אבל הוא אומר, שימו לב מה, עכשיו הוא מגיע למקלקל, הוא אומר, זה עווה לא לצורך העיסה שהופרשה כלל, שבא לא תקנה אפייה כלום, ועווה היא כמקלקל. נכון שזה צריכה לגופה, כי הוא חשב שזה מתקן. אבל מבחינת דיני מקלקל, זה לא נקרא מתקן, זה נקרא מקלקל. כי לעניין מקלקל, מה שקובע זה המציאות, לא מה שאתה חשבת. אוקיי? אבל אם נאמר דה תיקון, הווי ה, שלא נשארה עיסה, ולא נתחמצה, לעבור בבל יראה, הגדעה ומלאכה שאינה צריכה לגופה, על זה שפיר יש להשיב, כיוון דה סבור, דה צריך לה לאכול, תו הווי צריכה לגופה. אם הוא חושב שיוכל לאכול את זה, אז זה צריכה לגופה. אז הוא עושה פה הבחנה מאוד מעניינת, בין מלאכה שאינה צריכה לגופה למקלקל. שמקלקל נקבע לפי המציאות האמיתית, אם תיקנת, תיקנת, אם קלקלת, קלקלת, לא משנה מה אתה חושב על זה. ומלאכה שאינה צריכה לגופה נקבע לפי השאלה מה אתה חושב על העניין. אוקיי? אז רואים פה שני דברים. א', רואים שהוא אומר שדבר שאין בו תיקון ואין בו קלקול, עדיין יש פטור שמקלקל. זה כמו תוספות. נכון? זה בעצם אומר שצריך את התיקון כדי להתחייב, ולא שהקלקול פותר. דבר שני, הוא אומר שמקלקל תלוי במצב האובייקטיבי, ולא ולא בדעתו של האדם. ובזה זה שונה ממלאכה שנעצרה לגופה. עכשיו אני מזכיר לכם שגם זה מתאים לשיטת התוספות. כיוון שרשי שחלק על תוספות בבקם הדף למדי, רשי אמר שמקלקל לא דומה למלאכה שנעצרה לגופה או לאינו מתכוון. אלא דומה לשויגיק, נכון? אלא אם כן ההערה שלך, את זה אני משאיר בצד. הוא דומה לשויגיק, בעצם יש פה איסור, אוקיי? ותוספות אומר מה פתאום, אין פה איסור בכלל. אז לכל אורך הדרך נראה שמה שהאור שמח אומר כאן, בעצם מתאים לכיוון של תוספות, לשיטה של תוספות. שהיא באמת השיטה היותר פשוטה. שיטה יותר פשוטה, מקובלת, זה שאם אתה מקלקל, אז לא עשית עבירה. זה לא שפותרים אותך. עליו כמינה היא שאם אין תיקון ואין קלקול, כל מה שדיברנו קודם, כי מבדעה למיני וכו'. אוקיי? אומר, זה סתם הערה מעניינת, אמנם מצאנו לרבותינו בתוספות ריש ביצה, שפרשו, דלכך אין צדין ביום טוב, שם היצוד דגים טמאים, שהן שלא לצורך, אוכל, למה אסור לדוג ביום טוב, לשלוח רשת למים ביום טוב? אומר, כי יכול להיות שיהיה לך דגים טמאים, ואז זה לא אוכל נפש, לא תוכל לאכול אותם. אוקיי? וכתבו די, אם כן, אבי מלאכה שנעצרה לגופה. מלאכה שנעצרה לגופה. אתה בעצם עושה את הפעולה הזאת, כי הפעולה האסורה זה בעצם כדי לצוד דגים טהורים, ואתה בעצם בסופו של דבר עשית צד את הדגים טמאים. אוקיי?
זה גם משהו שהם סוברים שזה
מורה איתם. לא, להפך, הם שואלים, הרי זה מלאכה שנעצרה לגופה, אז מה הדיון בכלל? כי אתה עשית את זה בשביל לדוג דגים כשרים. ובסוף, הרשת הזאת דגה דגים טמאים. כן, אתה עושה את הפעולה האסורה, אבל למטרה אחרת. למטרה של דגים טמאים, הפעולה אסורה היא לשים מלכודת בים, לשים את הרשת בים, כן? כי זה לצוד, אוקיי? אבל בסופו של דבר, אתה עשית את זה בשביל מטרה אחרת, חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. אז זה מלאכה שנעצרה לגופה. אפשר להתווכח על זה דרך אגב. זאת הטענה, והאמת שזה כנראה כמעט מפורש בגמרא, שדבר כזה נקרא מלאכה שנעצרה לגופה. הגמרא לגבי תינוק שם, בננחות, מי שמכיר, לא משנה, מי ששלח רשת לדגים ואלה תינוק. כן, אז הגמרא דנה שם המלאכה שעצרה לגופה. בכל אופן, אז הוא אומר כאן, אם ניצודו טמאים שלא כיוון לצודם, הווה אין צריך לגופה. אף על גב דה בדעתו היה סבור שיצאו דגים טהורים. זה מקשה על מה שהוא אמר למעלה. הרי למעלה הוא אמר שהכל תלוי בדעתו של האדם. עכשיו, האדם עצמו בדעתו היה שהוא ידוג דגים טהורים. נכון? עלו לו בסוף דגים טמאים. במציאות זה לא קרה. אבל מבחינת דעתו של האדם, האדם שם את הרשת כדי לדוג דגים טהורים, נכון? אז למה זה נקרא מלאכה שנעצרה לגופה? הרי לפי תוספות דבר שבדעתו של האדם קובעת אם זה צריך או לא צריך לגופה, לא המציאות עצמה, נכון? לכאורה זה קשה על מה שאמר התוספות למעלה. טוב, זה קושיה חלשה למדי. ואם נאמר דלא פליגי התוספות זה על זה, אם אני רוצה ליישב את דברי התוספות אחד עם השני, צריך לומר, כיוון דעיה יכול להיות בעת פריסת המצודה, שיבואו דגים טהורים לתוך המצודה, ולא נעשתה כוונתו, מסיבה שאחרי זה לא באו לתוך המצודה, תו הווה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה שאין כן ביסורי הנאה שהבעיר לצורך כלבו, הלא הטעות הייתה על אותו עניין העבר, שאי אפשר הופכו. בסדר? זה קצת דומה למה שראינו בשיעורים על אינו מתכוון, בפסיק רשע לשעבר ובפסיק רשע להבא. בסדר? יש פה מצב, אני כשאני שם את הרשת במים, עוד לא עלו שום דגים. עכשיו, את המלאכה שלי אני עשיתי כבר, שמתי את הרשת במים. בשלב הזה עדיין יכולים לבוא דגים טהורים. אחרי זה, התברר שהגיעו דגים טמאים. זאת אומרת, הם עלו, אוקיי? דבר כזה נקרא מלאכה שנעצרה לגופה, גם לשיטת התוספות. למה? כי זה לא שאלה של דעתו של האדם. זה לא בגלל שדעתו של האדם. אלא כי בסופו של דבר, כשהוא שם את הרשת, באמת יכלו לבוא דגים טהורים. לא באו בסוף, אחר כך הם לא באו. הם באמת יכלו לבוא. הבן אדם כשהוא שם את הרשת לא היה יכול לדעת מה יצא בעתיד. זה לא אותו דבר כמו מי ששורף וצריך לכלבו. משהו כזה, מי ששורף דבר שהוא אסור בהנאה, והוא צריך לכלבו. כאן כבר עכשיו, אם הוא היה יודע את ההלכה, הוא היה יודע שאיסור הנאה אי אפשר לתת לכלב. הוא לא יודע את ההלכה. בסדר? דבר כזה, אומר התוספות, לא הופך את המלאכה, הופך את המלאכה לנצחה לגופה, כי אתה לא יודע. אבל אם יש משהו שהוא בכלל עתידי, אז לא קשור, אתה לא יודע, זה באמת לא קבוע בינתיים. זאת השאלה, מי יהיו הדגים שיכנסו למצודה אחר כך, ימים יגידו. זה כמו החילוק שרבי עקיבא איגר עושה, ראינו זה בעינו מתכוון. עקיבא איגר הידוע שחולק על התז. מה קורה אם נסגור תיבה ויש בתוכה, יש חשש אם יש בתוכה זבובים. אז התז אומר, מותר. למה מותר? זה אינו מתכוון, אני רוצה לסגור את התיבה, ואולי ייצודו זבובים, אז אני צד באינו מתכוון. וכן, אבל זה פסיק רישא. אם הזבובים בפנים, אז הם בטוח ניצודים. והתז לא, כי אתה לא יודע אם יש זבובים. אם יש זבובים, אז הם בטוח ייצודו, אבל אתה לא יודע אם יש או אין זבובים. אז זה לא פסיק רישא. אומר רבי עקיבא איגר, לא נכון. כשזה לא פסיק רישא, זה כאשר אתה גורר ספסל, ויכול להיות שיבצר חריץ, ויכול להיות שלא ייבצר חריץ. פסיקה של העתיד, אתה לא יודע מה יקרה. פה אתה לא יודע מה עכשיו קורה בתוך התיבה. או שיש זבוב או שאין. אם היית יודע את המצב לאשורו, והיית יודע שיש בפנים זבוב, זה היה פסיק רישא לגמרי. דבר כזה נקרא ספק פסיק רישא. זה לכאורה מושג אוקסימורוני. מה ספק, אם זה ספק, אז זה לא פסיק רישא. לא, יש דבר כזה שנקרא ספק פסיק רישא. ספק פסיק רישא פירושה שיש לך ספק על המצב העכשווי, ואם על צד אחד זה פסיק רשע, על צד שני זה לא פסיק רשע. מתי הספק מוציא אותך מכלל פסיק רשע? כשהספק הוא על העתיד. אתה גורר ספסל, והשאלה אם זה ייצור חריץ או לא ייצור חריץ בעתיד. זה נקרא לא פסיק רשע, אם יש לך ספק. אם יש לך ספק על העבר, או על העובר, על המצב העכשווי, זה נקרא ספק פסיק רשע. בדיוק החילוק של האור שמח פה. אותו חילוק בדיוק. טוב, האמת שאני יכולתי לעשות פה חילוקים אחרים, כך שזה לא, ממש לא, לדעתי לא, 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 לא יש לתתי ממש.
איזושהי כוונת
שטות,
גם שם רשת
ומתחיל
לחשוב, זה יצוד את זה, זה יצוד את זה,
אתה
שם את הרשת.
לא, זאת אומרת, האדם הסביר חושב על זה, זה לא.
גם, אי אפשר לייחס לאדם כוונו, אם אתה, אנחנו מדברים על מה האדם הנורמלי, אתה מייחס לאדם הנורמלי, הוא רוצה לדוג את הדגים האלה, רוצה לדוג את הדגים האלה, זה רשת, זה לא, אין פה סלקציה.
לא, הוא חושב שיהיו פה דגים קשרים, אולי הוא לא יודע שיש פה דגים טמאים, אני לא יודע בדיוק מה. לא, יש פה הרבה אפשרות לחלק, אני חושב שהחילוק הזה קל מאוד לעשות אותו בכמה צורות. טוב, אז עד כאן בעצם הקדמה מושגית עם הדגמות ראשוניות, אוקיי? בואו נתחיל את הסוגיה. אז המשנה בשבת בדף קופי, זה הסוגיה העיקרית, אומרת ככה, הקוראה בחמתו ועל מתו, וכל המקלקלים תורים. המקלקל על מנת לתקן שיעורו כמתקן. בסדר? יש פה שלושה חלקים במשנה. ברישה, קוראה בחמתו ועל מתו. כן, מישהו קוראה, כי הוא בעצבים. אז הוא מוציא את זה, את העצבים בקריאה. או שהוא עושה קריאה בגלל מת. קוראה על מת. אוקיי? מה הדין? פטור. טוב, הקוראה בחמתו ועל מתו, וכל המקלקלים פטורים. הקוראה בחמתו ועל מתו פטור, וגם כל המקלקלים פטורים, לא רק זה. בסדר? רגע, לפני רמב״ם, אני מדבר על המשנה, אוקיי? אז הדין הראשון זה שקורא בחמתו ועל מתו, פטור. המקרה השני, כל המקלקלים פטורים. בסדר? על פניו נראה שזה שני מקלקלים ספציפיים, וכך גם לגבי כל שאר המקלקלים, אוקיי? למרות שאפשר היה לקרוא את זה אחרת. אפשר היה להגיד, קורא בחמתו ועל מתו זה בכלל לא מקלקל. למה פטור? לא יודע, צריך לחשוב למה פטור. וחוץ מזה, גם כל המקלקלים פטורים. בסדר? שני דינים שונים. אנחנו נראה בגמרא למה אני מחדד את זה כאן. חלק שלישי של המשנה, והמקלקל על מנת לתקן שיעורו כמתקן. מה זה? אלה שלושת יוצאי הדופן. נכון? קורא על מנת לתפור, מוחק על מנת לכתוב, וסותר על מנת לבנות. בכל הדברים האלה, המלאכה מוגדרת להיות מלאכה, למרות שבמהותה היא מלאכת קלקול. אתה קורא, אתה סותר או אתה מוחק. זה מלאכת קלקול. אבל היא מוגדרת להיות מלאכה, למה? כי אתה עושה אותה על מנת לעשות מלאכה אחרת שהיא מלאכת תיקון. אוקיי? אומרת המשנה, אלה, הדברים האלה, קודם כל, אין עליהם פטור של מקלקל. למרות שלכאורה אתה מקלקל, אין עליהם פטור של מקלקל. בסדר? זה החריגים. למרות שאתה מקלקל בעצם, אין פה פטור של מקלקל. למה? כי אתה בעצם עושה את זה לצורך תיקון עתידי, ומבחינתנו זה מוגדר להיות התיקון של המלאכה הזאת. זאת מלאכה שיש לה תיקון. התיקון הוא התיקון העתידי שאתה תעשה. ואומרת המשנה בנוסף, השיעור, כמה אתה צריך לקרוא כדי להתחייב, זה שתי תפירות. כי הקורא על מנת לתפור, ובתפירה השיעור הוא שתי תפירות, או במוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. וסותר ובונה וכן הלאה. אוקיי? אז אלה שלושת החלקים של המשנה. אומרת הגמרא, ורמינו, הקורא בחמתו ובאבלו ועל מתו, חייב. ואף על פי שמחלל את השבת, יצא ידי קריאה. בסדר? יש פה מאמרה שמי שקורא בחמתו, או באבלו, כן, על מתו, חייב. בסדר? עכשיו, נכון שאם הוא עשה את זה ועבר עבירה, עדיין יצא ידי חובת קריאה. בסדר? אבל זה לא מעניין אותנו. לנו חשוב רק שחייב. שזה לכאורה סותר את המשנה. כי במשנה כתוב שכל המקלקלים פטורים. נכון? והקורא בחמתו ועל מתו, וכן, הכל פטור. אז אומרת הגמרא, חמתו, החמתו, טוב הרבו. חמתו, החמתו, נמי לא קשיא. אני דייקתי קצת. הרבי יהודה, הרבי שמעון. זה, מי שאומר, הקורא בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב, זה רבי יהודה, ובמשנה, כשכתוב הקורא בחמתו וכל המקלקלים פטורים, זה רבי שמעון. הרבי יהודה דאמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, הרבי שמעון דאמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. אנחנו מדברים על קורא בחמתו ועל מתו. כרגע הגמרא לא מזכירה את המונח מקלקל בכלל. נכון? לא מופיע פה. זה יגיע בהמשך. בינתיים זה לא מופיע. יש פה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה קורא, ואתה קורא לא כדי לתפור, אלא כדי לשכך את חמתך. או קורא על מתו. אוקיי? אז זה בעצם מלאכה שאינה צריכה לגופה. כמו חופר גומה, והוא לא צריך את הגומה, אלא הוא צריך את האפר שיוצא. אתה עושה את הפעולה האסורה, אבל למטרה אחרת מהמטרה המקורית שאתה במשכן. מה? למה? מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא קרא. לקרוא אסור בשבת. קורא זה מלאכה. למה? הוא קרא. יש לו מצד אחד קריאה שמוכנה לתפירה, ומצד שני הוא שיקח את חמתו. לא, זה בדיוק הנקודה. זה מלאכה שהיה צריך על גופה. הוא קורא לא על מנת לתפור, אלא כדי לשכך את חמתו. כמו מי שחופר גומה, לא בשביל הגומה, אלא בשביל האפר. בטח שיש לו, הוא שיקח את חמתו. מה זה יש לו? אתה אומר, בחפץ אין כלום. אז זה נראה הוא. אבל כרגע, אז אומרת הגמרא, בעצם זאת מלאכה שהיה צריך על גופה. עזוב מקלקל, זה לא קשור למקלקל. קורא בחמתו זה מלאכה שהיה צריך על גופה. בסדר? וכיוון שכך, כשכתוב הקורא במשנה, שהקורא בחמתו פטור, זה רבי שמעון שפותר מלאכה שהיה צריך על גופה. שהמימרה הזאת, הקורא בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב, זה רבי יהודה שמחייב על מלאכה שהיה צריך על גופה. בינתיים, אם ככה הייתי אומר, שבעצם יש פה שני חלקים במשנה, הראשון עוסק בדין מלאכה שהיה צריך על גופה, והשני עוסק בדין מקלקל. קורא בחמתו ועל מתו זה מלאכה שהיה צריך על גופה, שהוא פטור, זה רבי שמעון, וכל המקלקלים פטורים זה מדין מקלקל, שני דינים שונים. אוקיי? קצת מוזר הדבר הזה. כי זה מובא באחד המחתה. אפילו לא כתוב, הקורא בחמתו ועל מתו פטור, וגם כל המקלקלים פטורים. אלא הקורא בחמתו ועל מתו, וכל המקלקלים פטורים. יותר נראה שזה אותו סוג פטור. לא, אתה יכול להגיד, כיוון שזה על מתו ובחמתו, אולי זה לא מקלקל. כי יש לך תועלת מזה. זה עוד נראה, זה הסוגיה בהמשך. אבל אני אומר, קודם כל אני מסתכל על לשון הגמרא עוד, לפני שאני מתחיל לחשוב מה היא אומרת. אז יש פה מחלוקת לגבי מלאכה שהצירה לגופה, אוקיי? בינתיים אני עוד בכלל לא יודע מה קורה עם מקלקל. זאת אומרת, הגמרא, אי מורד שמעת לה לרבי יהודה, במתקן, במקלקל מי שמעת לה, שם נכנס מקלקל בסוגיה. עד עכשיו זה המלאכה שהצירה לגופה. אומרת הגמרא, כן, אתה אומר לי שרבי יהודה הוא אבי הברייתא הזאת שאומרת, הקורא בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב. נכון? למה? כי הוא מחייב על מלאכה שהצהרה על גופה. הכל טוב מלאכה שהצהרה על גופה רגילה. אבל פה זה מקלקל. פה גם רבי יהודה היה אמור לפתור. אוקיי? אי מורד שמעת לה לרבי יהודה במתקן. במקלקל מי שמעת לה? אמר רבי יבין, היי נמי מתקנו. בכאביד נחת רוח ליצרו. כן? יש נחת רוח ליוצרו ויש נחת רוח ליצרו. אז הוא אביד נחת רוח ליצרו. אוקיי? מה זאת אומרת? אז אין פה בעיה של קלקול, אבל יש פה עניין של מלאכה שהיה צריכה לגופה. נכון? למה אין פה קלקול? כי יש פה תוצאה חיובית, עשיתי את זה לתועלת כלשהי, זה שיקח את הזעם שלי, נכון? אז מקלקל זה לא. מצד שני, זה כן מלאכה שנעצרה לגופה. למה? כי הקורא הרגיל עושה את זה על מנת לתפור, כדי שהוא יוכל לתפור את זה, נכון? פה הוא עשה את זה כדי לשכך את חמתו, זה כמו חופר גומה, ואינו צריך אלא להפרה. זאת אומרת, זה עובד ככה. אם באמת שיקוך הכעס לא היה פה, או שהוא לא היה עכשיו תועלת, או שהוא לא, לא זאת הייתה המטרה שלו, אז מה היה כאן? היה כאן מקלקל. מקלקל. לא מלאכה שעצרה לגופה. נכון? עכשיו, כשיש לי תועלת של שיקוך הכעס, אז מה זה? אז מקלקל זה לא, כי יש פה תיקון, אבל זה פתאום נהיה מלאכה שעצרה לגופה. נכון? עכשיו, יש מקום לדון מה קורה אם אין לי את שיקוך הכעס, ואז אמרנו שזה מקלקל, נכון? כי אני בעצם קורע לא בשביל לתפור, אבל גם לא בשביל שום מטרה אחרת, כי אני לא משכך את הכעס, אז סתם, לא יודע למה. אוקיי? יש מקום לדון פה עכשיו, למה זה לא נקרא מלאכה שעצרה לגופה גם כן? למה זה נקרא מקלקל? גם זה מלאכה שעצרה לגופה. אני קל וחומר. ואת, אם אתה אומר, אם אני קורע לא בשביל לתפור, אלא למטרה אחרת, זה מלאכה שעצרה לגופה שאני פטור עליה. אם אני קורע לא על מנת לתפור, אלא סתם, אז אני עוד יותר פטור. לגופה, נגיד לצורך שהיה במשכן, זה מחלוקת ראשונית. לגופה זה על מנת לתפור, זה נקרא לגופה. אבל הוא לא עושה את זה על מנת לתפור. מלאכה צריכה לגופה בקורע, זה כשאתה קורע על מנת לתפור. אבל אם אתה קורע למטרה אחרת, אז זה מלאכה שעצרה לגופה. פה זה לא נעשה לגופה, זה מלאכה שנעצרה לגופה. זה מלאכה שנעצרה לגופה. עכשיו אני שואל, אם הוא משכך את הכעס, אז זה מלאכה שנעצרה לגופה קלאסית. נכון? אין פה מקלקל כי יש פה תיקון, נכון? אבל זה מלאכה שנעצרה לגופה. למה? כי אתה בעצם לא עשית את זה למטרה שהייתה במשכן כדי לתפור, אלא עשית את זה כדי לשכך את הכעס. אז זה הבנתי. מה קורה אם אני לא עושה את זה כדי לשכך את הכעס? סתם, לא יודע מה, סתם קורה. אוקיי? אז פה זה עדיין לא לגופה של הצורך שהיה במשכן, כי אני לא עושה את זה כדי לתפור. אבל מצד שני, אין לי צורך אחר שהוא לא לגופה של שיקוך הכעס. אני הייתי אומר שמצב כזה קל וחומר שיהיה פתור. מי שפותר מלאכה שעצרה לגופה, יפתור גם פה בריבוע. כי במקום שאתה עושה את זה לצורך כלשהו, עשית את הפעולה וגם היה לך צורך בזה. יותר חמור. פה אתה סתם עושה פעולה סתמית מטופשת, שאין לך שום צורך בה, עוד יותר תהיה פתור. אז אני אומר, אז למה צריך, מה זה מקלקל? איפה יש מקלקל? הגמרא אומרת בשלמה, זאת אומרת, הגמרא אומרת, אם זה לא בשביל לשכך את הכעס, אז זה באמת לא מלאכה שצריכה לגופה, זה המקלקל. אבל אם הוא רוצה לשכך את הכעס, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואין פה פטור של מקלקל, נכון? אז זה אני יכול להבין. אין פה פטור של מקלקל, כי הוא לא מקלקל, הוא מתקן. ולמה זה מלאכה שנעצרה לגופה? כי זה לא הצורך של המשכן, זה צורך אחר. אבל מה קורה כשהוא לא עושה את זה בשביל לפרנס את הכעס שלו?
אפילו לפי רבי יהודה.
מה ההגדרה? אז אני אומר, אז ההגדרה בפשטות היא שזה מקלקל. וזה לא מלאכה שנעצרה לגופה. עכשיו אני אומר, למה? זה גם מלאכה שנעצרה לגופה. אז הפטור של מקלקל יוצא מיותר. טייפוק, תפתור אותו כבר מדין מלאכה שנעצרה לגופה. לא, עכשיו פה יש מקום לדון. לפי רבי שמעון שפותר במלאכה שנעצרה לגופה, אז קל וחומר שיפתור כאן. אבל כאן אנחנו מדברים לפי רבי יהודה. ולפי רבי יהודה הוא הרי מחייב במלאכה שנעצרה לגופה. ופה יש מקום לדון. האם בדבר שהוא לא לצורך כלל, אפילו רבי יהודה יפתור, זה מלאכה שנעצרה לגופה אולטרה. וזה גם רבי יהודה פותר, או שבאמת לא. לכן צריך את פטור מקלקל. צריך את פטור מקלקל, כיוון שכל מקלקל בעצם הוא מלאכה שנעצרה לגופה. כל מקלקל הוא כזה. רק מה? רק לפי רבי יהודה, מלאכה שנעצרה לגופה כשלעצמה לא פותרת. לכן צריך את הפטור של מקלקל, אתה אומר לי רבי יהודה, במקום שזה גם מקלקל, אז למרות שמלאכה שנעצרה לגופה שעקרונית הייתי צריך לחייב, הוא פותר. אבל באמת לפי רבי שמעון, שהוא פותר על מלאכה שנעצרה לגופה, לכאורה הפטור של מקלקל מיותר. לא צריך אותו, הוא נכלל במלאכה שנעצרה לגופה. קל וחומר. מה? אולי, לא יודע. יכול להיות שבאמת פטור מקלקל זה רק לרבי יהודה. אוקיי, לא. אנחנו נראה עוד מעט, בדף קובה, והגמרה פתאום מעבירה את זה לרבי יהודה.
לא, בסדר, אבל פה.
בסדר, נגיע. זה החלק הראשון של המשנה.
מה?
מה? מה, 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 מה יסוד הפטור, או לא מה יסוד הפטור, אלא איפה זה המקרה שהוא המקלקל הצרוף? זאת אומרת שאין בו שום פטור אחר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, אינו, תגיד לי משהו שהוא מלאכה צריכה לגופה, והוא מתכוון, והכל נכון, אבל הוא מקלקל. מה, איזה ציור יכול להיות? כל ציור שאתה תעלה בדעתך הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. זהו מישהו ששורף עצים. אז הוא מקלקל את העצים, הוא לא צריך את האפר. בסדר? נו, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא שורף את העצים לא בשביל האפר, אלא למה? אפילו לא למטרה אחרת, אלא סתם. אז זה, עוד פעם, מלאכה שאינה צריכה לגופה בריבוע. זאת אומרת, מקלקל לא שונה מהותית, הוא בסך הכל מקרה יותר קיצוני של מלאכה שאינה צריכה לגופה. אין מקרה שבו המקלקל יהיה חייב לולי דין מקלקל. זה תמיד יהיה מלאכה שאינה צריכה לגופה בכל מקרה. רק לפי רבי יהודה. אבל לפי רבי שמעון אין מקרה כזה. וזאת שאלת מיליון הדולר בסוגיה הזאת. אנחנו צריכים להבין איך יכול להיות מקרה כזה, וזה יחזיר אותנו לכל ההקדמות שנתתי, מה היחס בין מקלקל למלאכה שאינה צריכה לגופה, אין מלאכה, יש מלאכה רק יש פטור, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם. טוב, נעצור כאן.